שלום רב, אנחנו בפרק 44 של בכל יום נתון. איתנו לא ראם, שלא יכל להגיע, אבל כן בועז סיטי, עורך דין בועז סיטי, שאנחנו עוד מעט נגיע אליו. אבל לפני, בועז, אתה לוקח ויטמינים?
האם אני לוקח ויטמינים? לא.
אז אתה צריך לקחת ויטמינים, ויותר מזה, אתה צריך לקחת ויטמינים מ-V-Sport, הנותני חסות שלנו. ואם אתם ממש ממש רוצים לפרגן לנו, ואתם צורכים ויטמינים, אני צורך ויטמינים על בסיס קבוע, אז אפשר לקנות אותם בזול מאוד ב-vsport.co.il. כנסו דרך האתר שלנו, תרשמו בשלב השני של הרכישה 8801, זה קופון מאיתנו שיעניק לכם 15% הנחה לכל המוצרים באתר. בבקשה, לכו, תצריכו ויטמינים, תהיו בריאים, תעשו את זה דרכנו, תאפשרו לנו להרוויח טיפה כסף על הפודקאסט הזה שאנחנו עושים. ועכשיו, אנחנו עם עורך דין בועז סיטי, כפי שנאמר מקודם. הוא מתמחה בדיני ספורט, הוא איש מאוד רציני, הוא הכין את כל הרשימת שאלות ששאלתם, ועל זה אנחנו הולכים לבסס את רוב הפוד. אבל קודם, חשוב לי להבהיר כמה חשוב המשפט בספורט, ואני מבהיר את זה בתור עיתונאי, לא בתור עורך דין, חלילה. הדבר הכי חשוב שקרה ב-30 ומשהו שנים האחרונות בכדורגל, זה חוק בוסמן. חוק בוסמן מאפשר בעצם לכדורגל להתקיים כפי שהוא מתקיים כיום. הוא תוצאה של הליך משפטי של בחור בשם ז'ון פול בוסמן, שנלחם על הזכות שלו ככדורגלן להיות חופשי מהמועדון. אנחנו נדסקס על זה יותר, כי בעצם רוב השאלות הם די סביב זה. וזה שינה לחלוטין את פני הכדורגל האירופאי, הפך אותו להרבה יותר עסקי. יש ממש היסטוריה שלמה של הדבר הזה, ואני כן ארחיב על זה בהמשך, אבל זה פשוט מראה כמה חשוב בית המשפט למגרש, לכדורגל שאנחנו רואים ואנחנו נהנים ממנו, ולכן אנחנו הבאנו את בועז שידבר איתנו על העניינים האלה. בועז, מה אתה עושה? ובוא תסביר לי איך הגעת לזה.
זו שאלה טובה מאוד. אני זוכר שאני הייתי, סיימתי בית ספר למשפטים, ישבתי באוניברסיטת תל אביב, היה אז את המקרה, מה שהיה בכותרות היה המקרה של מתוזלם. היה שחקן...
מתושלח.
מתושלח, כן. מתוזלם. היה שחקן בשחטר דונייצק. והפר את החוזה שלו. ורצה לעבור, לקבוצה אחרת בספרד. ושחטר דונייצק בזמנו, אז זה רק היה ממש אחרי, זה היה ממש כבר, שעולם הכדורגל התחיל להסתגל לחוק בוסמן, ולעובדה ששחקנים יכולים להפר חוזה, ויכולים לעבור למקומות אחרים, בתמורה לפיצועים, וכל מיני, כל מיני דברים כאלה, ועולם הכדורגל עוד לא ידע כל כך איך לאכול את זה. ושחטר דונייצק התחילה לרדוף אחרי מתוזלם ברחבי העולם, בבתי משפט, הגיע ממש עד לבית הדין העליון לענייני ספורט, היה דבר חדש, ובגלל הפרת החוזה הזאת שלו, הוא נגזר עליו לשלם 11 מיליון יורו. ואתה אומר, באיזה עוד תעשייה דבר כזה יכול לקרות, שאדם פרטי יחויב לשלם סכומים כאלה גדולים בגלל שהוא הפר חוזה עם המעסיק שלו. וזה היה מרתק. אני באמת חושב שזה היה משהו פותח עיניים, וזה היה השלב שבו, כשיצא פסק הדין הזה שאומר שבית הדין העליון ענייני ספורט הקס אמר, כן, שחקן שמפר חוזה יהיה חייב בפיצויים של במיליוני יורו לקבוצה שהוא יפר את החוזה, ואני חושב שזה היה הרגע שבו התחלתי להתעניין בספורט. אחר כך הלכתי ללמוד גם תואר.
אתה לא התעניינת בספורט לפני?
להתעניין במשפט ספורט, יותר נכון. ספורט התעניינתי.
אבל זה מגיע מתוך אהבה לספורט, לא? הרי בסופו של דבר.
זה ודאי מגיע מתוך אהבה לספורט. כי אני חושב שכל אחד שעוסק בתחום הזה, ספורט זה פשן. זה פשן של אנשים מילדות.
כן. והפשן הזה משפיע על כל התעשייה. כלומר, כשאתה מתעסק עם מישהו מספורט, אתה רואה שזה לא בדיוק, זה לא סגירת נדלן,
נכון, נכון. ותשים לב, בהרבה סכסוכים משפטיים יש הרבה אמוציות, אבל תסתכל על סכסוכים בתחום הספורט, ותראה כמה אמוציונליים הם, וכמה יצרים נכנסים בזה, וזה לא סתם, כי ספורט זה פשן, זה פשן של אנשים מילדות. הם שיחקו כדורגל בשכונה, היצר התחרותי שלהם התפתח.
יש להם קבוצה שלהם בטח.
יש להם קבוצה שהם אוהדים, קבוצה שהם גדלו עליה, פועל כפר סבא במקרה שלי.
לא נורא. אגב, דרך אגב, אני טעיתי עם השם של בוסמן, זה ז'אן מרק. בוסמן זה לא ז'אן פול. כל הצרפתים, לא סתם, הוא בלגי. כן, בכל מקרה. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ביקשנו מכם לשאול שאלות, כי אני עצלן, ואני חושב שהשאלות ממש ממש טובות, והיו המון. אז אנחנו לא נוכל לענות על כולם, אנחנו כן נענה על שאלות שבועז שלנו הרציני ביותר חייב להודות, הכין תשובות אליהן. אז אנחנו נתחיל עם השאלה הראשונה של דביר ציוון, או ציבן, ציוון כנראה, שהוא לא שואל, הוא אומר, דיון אמיתי ורציונלי בנושא זכויות על כרטיסי שחקן בגלי ילדים ונוער. וזה משהו שאני כותב עליו לא מעט, דווקא די הרבה, שהחוק בישראל הוא חוק שונה לחלוטין מהחוק הבינלאומי, וזה חוק שנוטה באופן חד צדדי כמעט לחלוטין נגד השחקנים, במיוחד השחקנים הצעירים, ואנחנו יודעים למשל שמועדונים מנצלים את זה, אייל ברקוביץ' ניצל את זה בשביל להתנקל לשחקנים שהיו תחתיו ורצו לעזוב, קבוצות אחרות מנצלות את זה. בוא באמת נדבר רציונלי על עניין של זכויות כרטיסי שחקן בגלי ילדים ונוער. למה פה בישראל זה כל כך מעוות, וקודם כל תתחיל עם למה זה מעוות.
אוקיי, אני חושב שרק כדי לפקס אותנו על הדיון, אני אתן סקירה ממש ממש קצרה. בישראל יש חוק הספורט. לא בכל המדינות בעולם יש חוק שמתערב באיך מסדירים ספורט. יש מדינות שהן המדינות המתערבות, זה לא רק ישראל דרך אגב, יש בצרפת חוק ספורט, יש בספרד חוק ספורט. יש מדינות שבהן מתערבים בנושאים האלה, ויש מדינות שלא, ושם זה נבנה רק על כל המערכת המשפטית נבנית רק על האיגודים. בישראל יש חוק הספורט, חוק הספורט מגדיר גם מגבלות מסוימות לגבי העברות של שחקנים. ובגדול, אי אפשר כמובן להיכנס לכל הרבדים של זה, אבל בגדול יש שלוש קבוצות גיל. מתחת לגיל 15, בין גיל 15 ל-17, ומעל גיל 17. הבעיה הגדולה, באמת ששחקנים מתלוננים עליה, היא מגיל 17 ומעלה. כי בוא ניקח לדוגמה בכדורגל. מה שקורה זה שלפי חוק הספורט, בגיל 17 אתה לא יכול לעבור לקבוצה אחרת, אלא אם כן אתה נכנס להסגר. הסגר, המשמעות שלו זה איסור על השתתפות בתחרויות בארץ ובחול. תקופת ההסגר יכולה להיות במקסימום עונת ספורט אחת. אבל למעשה זה אומר שאם שחקן מעל גיל 17 רוצה לעבור ממועדון אחד למועדון אחר, הוא צריך לא להשתתף בתחרויות בארץ ובחול לתקופה של במקסימום שנה.
וזה מאיזה גיל עוד פעם?
זה מגיל 17 ומעלה.
כן.
אבל בוא נדבר שנייה על התקנון של ההתאחדות לכדורגל, ששם הקבוע שמגיל 18 עד גיל 21, אתה תוכל לעבור בעצם רק בהסכמת הקבוצה שלך. אם הקבוצה שלך לא מסכימה, אתה יכול לשבת בבית. או להיכנס להסגר כמובן. אבל אז מה קורה? בגיל 18, סיימת את גיל הנוער, סיימת את הגיל שלך, באה אליך הקבוצה ואומרת לך, חביבי, בוא נחתום לחמש שנים.
כן.
עד גיל 23. למה? כי האופציה הבאה שלך לצאת בלי הסכמת הקבוצה שלך היא מתי? בגיל 21. אז מה היא אומרת? בוא נחתום את חוזה על התקופה המקסימלית. אם אתה לא רוצה, אתה יכול להיכנס להסגר, אתה יכול לשבת ביציאה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
אתה יכול, אנחנו יכולים להרוס לך את הקריירה, מה שנקרא.
כן. ואם אתה רוצה, אז סבבה. בוא תחתום איתי לחמש שנים.
כן.
זה למעשה כוח השוק שהחוק מקנה למעשה היום לקבוצות על פני השחקנים. והרבה שואלים למה זה. והסיבה האמיתית היא, ומעניין איך, איך, איך התייחסו לזה, הסיבה האמיתית היא הצבא. הרציונל היה ששחקן בגיל 18, שחברים שלו הולכים לצבא, לא אמור להתעסק בחוזים ובכסף. אין שום סיבה שהוא ירוויח כסף על פני חבריו.
באמת, זה הסיב...
זה בזמנו היה הרציונל, ואמרו, בגילאים האלה אנחנו לא רוצים שהשחקנים יתעסקו בנושא הזה של כסף. אנחנו רוצים שהם...
רציני כאילו?
כן, כן. זה...
זה הרציונל?
זה חלק גדול מהרציונל. אני מניח שיש שם גם, אתה יודע, לובי של הקבוצות.
כאילו, אבל בחול, ילדים בני 18, הם כבר חותמים על חוזים של מיליונים, ותומכים במשפחה שלהם אפילו.
נכון, אבל דווקא כאן, וזה מעניין, אני ניסיתי אתמול מאוד לבדוק, חיפשתי מדינות שיש בהן חוק גיוס חובה, כדי לראות באמת מה... מה כללי העברות שם? האם אנחנו, האם זה שווה ערך? כך לדוגמה אסטוניה, שהבנתי שיש שם חוק חובת גיוס. למרבה הצער, היה לי קשה, אני מודה, אם מישהו יש לו דרך לבדוק.
יש אסטוני בקהל.
מה חוקי העברות באסטוניה? אני לא הצלחתי לבדוק.
לא, אבל אני חושב למשל שחוקי העברות בטורקיה הם לא שונים מהחוקים שנהוגים בפיפה, וגם שם יש ענייני צבא, ושוויץ גם כן אותו דבר.
נכון. אבל אני חושב שפה המוטיב של הצבא הוא בכל זאת מאוד מאוד חזק. אני חושב שזה מה שהם...
אוקיי, אז...
הרציונל שהם ניסו להסדיר. אז נכון שבחול שחקנים בני 18 כבר תומכים במשפחות,
זה,
פה
אבל,
לא.
אבל זה גם, בעצם חוק בוסמן מאפשר לילד בן 18 שאין לו חוזה, כן? לעזוב. עכשיו, למשל בספרד, אם אין לו חוזה, והוא קיבל הצעת חוזה, אבל הוא לא רוצה לחתום על החוזה עם הקבוצה שלו, אז הקבוצה מקבלת פיצוי כלשהו. אבל זה פיצוי בגודל של החוזה שלו. כלומר, אם היא רוצה לקבל פיצוי גדול, היא צריכה להציע לו חוזה מאוד גדול. כלומר, יש איזה רציונל לפי השווי של השחקן לקבוצה שלו, והשווי של שהם מוכנים לקחת עליו, מה שנקרא. כן? כלומר, יש פה איזשהו איזון. פה בעצם שחקן עד גיל 24, אם אני לא טועה, פה בישראל, 23, 23 הוא, 23 זה כבר אמצע הקריירה.
כלומר, 21, אבל מה שבאמת קורה זה שהוא סגור בחוזה עד גיל
23. חוזה חייל יכול להמשיך עד 23.
פחות או יותר, כן, אבל מה שקורה זה שהם פשוט בגיל 18 אומרים לך, תחתום איתי
לחמש. כן, לחמש שנים, כן. אז, ובעצם מה שקורה זה ששחקן ישראלי שיכול להיות ממש טוב, הוא בעצם... מרוויח פחות משווי השוק שלו, בגלל שאם הוא יבקש לשחרר, הקריירה שלו די תיארס.
הוא בהכרח מרוויח פחות משווי השוק שלו, כן. בשלוש השנים שהוא חייל, הוא לא יכול להרוויח יותר מהחזר הוצאות.
כן.
והתשובה היא כן. ומה שמדהים זה שדיברת בתחילת בפתיח על, על זה הקייס המשפטי הגדול ביותר ששינה את עולם הכדורגל הוא קייס משפטי בוסמן. בוסמן לא נקלט בישראל.
אנחנו זהו, אין לנו, לא, אין לנו לא חוק נקלט. בוסמן בישראל.
בוסמן לא נקלט.
שנייה, כששחקן בן 24 מסיים את החוזה, לא בן 24, בן 28 מסיים את החוזה שלו בישראל, כן? הוא משוחרר בעצם, הוא על פי חוקי פיפה, נכון?
כן, יש, יש, יש מקרים מסוימים שאם אתה עובר פעם ראשונה, עד גיל מסוים, אז אתה צריך דמי השבחה, לשלם דמי השבחה כן. לקבוצה של זה. דמי השבחה זה גם סיפור בפני עצמו, שהוא גם חלק מהמנגנון של בוסמן, זה קבוצות רצו להבטיח... שלא רוכבים על ההשקעה שלהן
כן.
בשחקנים, ולמעשה שהיא תשקיע בגידול, קבוצה אחת תשקיע בגידול שחקן, קבוצה אחרת תבוא ופשוט תיקח אותו, אז רצו לדאוג שיש מנגנון שמפצה אותם. אבל ברמה העקרונית, בגילאים הקריטיים שאליהם אנחנו מדברים, גילאים 18 עד 21, בוסמן לא נקלט. אתה לא יכול היום לסיים גיל נוער בעצם, ופשוט ללכת לאן שאתה רוצה. חוק הספורט לא בנוי ככה.
ואתה יודע מה? אני חושב שבהכרח זה מונע מקבוצות באמת להשקיע. דווקא זה מונע בקבוצות להשקיע בשחקנים.
למה?
למה? בגלל שהם אומרות, הוא שלנו בכל מקרה. למה שאנחנו נשקיע בו? זה התפיסה, לפי דעתי. זו תפיסה מאוד מעוותת, כמובן, כן? כי אתה רוצה להשקיע בעובדים שלך, אתה רוצה להשקיע באנשים שאצלך במועדון וכו', אבל התפיסה המעוותת היא, אנחנו באירופה הם צריכים בעצם לשכנע את הילד בן 18 המוכשר להישאר אצלם. הם אומרים לו, תשמע, אנחנו השקענו בך ככה וככה, תראה, ואנחנו הולכים להשקיע בך עוד, ואנחנו בונים עליך וכאלה. פה בישראל הם לא צריכים, הוא שלהם, זה נכס שלהם, לכן הם לא צריכים, הרציונל הוא לא צריך להשקיע בו. ואנחנו באמת רואים, אתה יודע, אנחנו, עזוב, זה כבר מגיע לאבסורדים, שאיזה טיזי לוח טבעון, כן, מונעים מילד בן 16 לעבור, והם אומרים, אנחנו השקענו בו, למרות שהילד תחת, ההורים שלו משלמים 1,000 שקל בחודש לאגודה, שזה הזיה כאילו. הרי דן רומן, חברי, אמר, who the fuck שיבח אותי? מה זה דמי השבחה? אף אחד לא השקיע בי. אני הגעתי לאן שהגעתי בעצמי, למרות הקבוצה. כלומר, אתה יודע, זה לא שיש פה חוץ מאיזה 2-3 מחלקות נוער שבאמת עושות עבודה טובה, אין פה מחלקות נוער רציניות שצריכות לקבל כסף על המוצרים שלהם. אין פה למסאיה, כן? או לקסטיה, או איך שקוראים לזה בריאל מדריד. התפיסה היא פשוט מעוותת בגלל החוק. תקן אותי אם אני טועה.
התפיסה יכול להיות שהיא דה פקטו מעוותת, אבל מבחינת רגולציה, אני חייב להודות שאני לא מצליח לראות למה למועדון לא להשביח את הנכס שלו, שהוא אמור לקצור את הפירות שלו בסופו של דבר. הרי גם קבוצה בישראל, כך לדוגמה, סתם, לא ניקח מכבי חיפה, מכבי תל אביב וכן הלאה, שיש להם באמת מחלקות נוער גדולות ומבוססות, אבל קח את הפועל כפר סבא לדוגמה. למה של הפועל כפר סבא לא יהיה אינטרס להשביח את השחקנים שלה מגיל 18 עד גיל 21? בגלל שהם שלה, עדיין מדובר בנכסים שלה, וכמו שאתה כן, בעל אבל... דירה ורוצה להשביח את הנכס שלך, או שאתה בעל עסק ורוצה להשביח את הנכס שלך, גם להפועל כפר סבא באינטרס, בבסיס, יש אינטרס אחרי זה לקצור את הפירות שהיא מגדלת.
כן, אבל אם, כשהמשאבים מוגבלים, והמשאבים מוגבלים בדרך כלל, אז הם אומרים, במה אני אשקיע? בשחקן מנוסה בן 26, שייתן לי 10 גולים ושלושה בישולים? או בשחקן בן 18 שעשה טעויות, ואני צריך לנקות אחריו? אני חושב שזאת התפיסה המעוותת, כאמור, אני חושב שוב, אם אני מנהל ספורטיבי, אני חושב אחרת לחלוטין, אבל אני מהיכרות עם העסקנים הישראלים, זאת המחשבה.
אני חושב שהשינוי שכן יכול לעשות שינוי, ושוב, זה כמובן ניסוי וטעייה, קשה לנבא איך השוק יתנהל, אבל אתה הזכרת קודם שבאירופה, לדוגמה, כששחקן, יש את ההבחנה בין אם הקבוצה הציעה לשחקן חוזה, או שהקבוצה לא הציעה לשחקן.
נכון.
למה? המטרה של הדבר הזה היא, של הכלל הזה, של ההבחנה הזאת, היא שקבוצות לא פשוט יוכלו לאגור שחקנים, שהם לא רוצים סתם למטרות מה שנקרא סחר.
כן.
לא סתם לאגור שחקנים, אלא אנחנו ניתן לך הגנה רק שאתה באמת מעוניין בשחקן. ושאתה באמת מעוניין להציע לו חוזה, ושאתה באמת מעוניין להשביע.
אבל זה לא בישראל.
זה לא בישראל, אבל זה הבחנה שחוק הספורט, לדוגמה, אם חושבים על שינויים ברגולציה, אז מה כן אפשר לעשות? בסדר, אפשר לשמר את ההגנה של הקבוצות, כי גם אתה חייב להודות שיש ברציונל מסוים להגן על ההשקעה של הקבוצות ככל שהן משקיעות. הבעיה פה היא שהקבוצות מנצלות את זה, או יותר נכון, עלולות לנצל את זה לרעה. אז איך אנחנו יכולים לשנות את זה? בוא נקבע שקבוצה תקבל את ההגנה הזאת של חוק הספורט, רק שהיא באמת מציעה לשחקן חוזה.
כן.
והיא באמת מעוניינת בו, והיא באמת רוצה להשקיע בו, ולא שהיא סתם רוצה להחזיק אותו מסתם, מבלי לפגוע, שהפועל אקו לא רוצה להעביר לקבוצה אחרת.
אם כבר, יאללה, אם אנחנו כבר בהפועל אקו, אני חושב שנועם דטנר, ששאל איך מתקיים כאן מצב, בו הכדורגלן בן 18 יכול לעבור מבלי לקבל את הסכמת קבוצת האם שלו, זה בעצם התחבר לדיון של דביר, אז תודה לך נועם על השאלה. יעד אילני, נושא המנודים, איך זה לא הפרת חוזה? רק הסבר, מנודים זה שבעצם אומרים לשחקן, אנחנו לא רוצים אותך, או אנחנו כן רוצים אותך, אבל אנחנו רוצים שתוריד את הכסף שאתה מקבל, ועד שאתה לא עושה מה שאנחנו רוצים, אתה לא יכול להתאמן בקבוצה, אתה יושב ביציע, אתה לא תשחק איתנו, וכו'. הסיפור הגדול הוא בעצם הסיפור, הקיץ, הסיפור הגדול של המנודים, זה בהפועל אקו, אבל היה את זה במכבי חיפה, דרך הפועל תל אביב, ועד הקבוצות הכי קטנות, ביתר עזרא. יש את העניין הזה של המנודים, זה פשוט, בעצם התנכלות לשחקן, עד שהוא יעשה מה שהקבוצה רוצה. אז איך זה לא הפרת חוזה, כבודו?
כן, גילוי נאות, אני יצתי בעבר למספר שחקנים בסטטוס מנודה, כביכול. אני חושב שזה היה בעונה שעברה, המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל קיבל החלטה מאוד חשובה בעניין של עומר אצילי. המוסד לבוררות במעשה בפסק הדין
רק
הזה...
רק שנייה, בוא תיתן לנו את הסיטואציה של עומר אצילי, ואז כן. כאילו מה זה?
הסיטואציה של עומר אצילי הייתה שביתר ירושלים רצתה שהוא יאריך את החוזה שלו בא לקראת סיום, ורצתה שהוא יאריך את החוזה כדי שהיא למעשה לא תאבד את ההשקעה שלה. ולכן, לפי מה שמתואר בפסק הבורר לפחות, ביתר ירושלים התנכלה לו. לא אפשרה לו להגיע לאימונים, העמידה אותו לוועדות משמעת על כל מיני הפרות פעוטות. אני מקריא מתוך ציטוטים של טביב מתוך פסק הבורר, אני אגמור לשחקן את הקריירה, הוא יושב עונה שלמה ביציע.
איזה איש מקסים.
הטעות הקריטית הייתה שם שהוא גם רצה, ביתר ירושלים רצתה למנוע מאצילי להתאמן עם הקבוצה. ולמעשה, פה אנחנו מתחברים לדיון של המנודים. כי הבעיות האמיתיות לא מתעוררות כמו באצילי, במקרה של אצילי שבו הבורר היה לו, קיבל את הגרסה של אצילי חד משמעית שאלי טביב ניסה להתנקל לו, ורצה לפגוע לו למעשה בכושר המשחק על ידי זה שהוא לא התאמן בכלל.
כושר המשחק זה בעצם כושר העבודה שלו.
כן, כושר העבודה שלו. למעשה, היכולת להשתפר בעבודה שלו ולשמור על, 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 על העיסוק שלו, זה... העבודה של אצילי זה להיות כדורגלן, העבודה של כל שחקן זה להיות כדורגלן, זה משהו. אם לי יגידו עכשיו אני לא יכול לעסוק במשפטים, הכושר שלי במשפטים ייפגע באופן טבעי. וככה זה בדיוק אותו דבר אצל שחקן כדורגל. איפה מתעוררות הבעיות האמיתיות עם המנודים, שזה בעצם מה שהשאלה מכוונת אליה? הבעיה האמיתית מתעוררת כשהקבוצה משלמת את כל השכר עד השקל האחרון. כשהיא לא מונעת מהשחקן להתאמן, יכול להתאמן. כשהיא לא פוגעת בתנאים שלו. אבל מה היא עושה? מייבשת אותו. כי הוא לא רוצה לחתום על חוזה, הוא לא רוצה לחתום על חוזה חדש. או שהוא לא רוצה, לא יודע, אפשר לחשוב, לעבור לקבוצה אחרת. היא עושה את זה לא ברעש וצלצולים. היא עושה את זה מתחת לרדאר ובחוכמה. ואז מתחילה הבעיה האמיתית, כי במקרה הזה מגיעים לקרב גרסאות של המועדון שאומר, אדון בורר יקר, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד ממך, בהחלטות המקצועיות אתה לא תתערב לי. אתה לא תתערב לי מי ישחק בהרכב, אתה לא תתערב לי מי ייכנס כן. לסגל השחקנים.
כלומר, זה שאלה מקצועית. כן. ופה יש, ובכלל כשדנים בדיני ספורט, אז מוציאים את גם בחול, מוציאים את השופט מהדיונים המקצועיים.
כן.
אני זוכר בזמנו שסי בלטר רצה לעשות את החוק 6 פוס 5.
נכון.
שזה כאילו שישה שחקני בית, עם דרכון אחד, עם חמישה זרים. ואז הוא אמר, הם לא יכולים, זה יהיה חוק של ה... תחרות, זה יהיה חוק של המשחק, זה לא יהיה חוק כללי, כמובן שלא קיבלו את זה, זה הרי משהו מעוות, אבל הוא כאילו ניסה להכניס את זה לתוך העניין, זה בתוך המגרש בכלל, אין פה בכלל דיונים, אנחנו לא מקבילים אף אחד. אז ברגע ששופט אומר, אוקיי, זה עניין מקצועי, הוא לא נוגע בזה, שופט או בורר או מה שזה.
ברגע שזה מגיע לבורר והבורר, יש לו אפילו חשד, הקל שבקלים, שהוא באיזשהו דרך מתערב בהחלטות המקצועיות של המועדון, בזה זה יסתיים. וזו הבעיה. כי, אבל אני גם רוצה לשאול אותך, סתם, לדוגמה, אם היית מנהל ספורטיבי, האם לא היה לגיטימי ששחקן, שהולך להסתיים לו החוזה והולך לעזוב אותך, אתה תרצה להעביר את ההשקעה שלך לנכס אחר? שואל אותך כמנהל ספורטיבי.
כן.
לא בישראל, יובנטוס, מילאן. בוא ניקח ג'נואיג'י דונורמה.
כן.
עכשיו, למילן, אם הוא לא היה מחדש חוזה, הוא חידש את החוזה שלו, אבל אם הוא לא היה מחדש את החוזה שלו, האם לא הגיוני מצד המנכ״ל הספורטיבי של מילן להגיד, טוב, אז אני רוצה לקדם מישהו אחר. אני רוצה שואל אחר.
ברור שזה הגיוני.
ואני רוצה לייבש אותו.
אוקיי, אבל אני חייב אבל לתת לו לשחק, הוא חייב להיות חלק מהקבוצה.
חלק מהקבוצה.
שנייה, אם הוא לא חלק מהקבוצה, לפי דעתי, על פי חוזה, החוזה כללי כאילו של השחקנים, איגוד השחקנים עם ה... לא חוזה, הסכם, איגוד השחקנים עם הוופה ופיפה, אם שחקן מתנקלים אליו, הוא יכול להשתחרר.
כן, לא רק זה, גם אם אני... יש מקרה מפורסם של שחקן שנקרא פלקו, אני חושב שזה שמו אלבני.
נכון, כן.
שחקן אלבני, שגם בפולין יש מועדון שנקרא מועדון הקוקוסים. מועדון הקוקוסים זה הכינוי שלהם למנודים. למה זה על שם שחקן שפולני, שהשם משפחה שלו היה קוקוסינסקי, אם אני זוכר נכון?
גדול.
שזה קוקוס ב...
מועדון הקוקוס.
כן, וזה מועדון הקוקוסים, כל מי שהקבוצה רוצה להתנקל, או כמו המנודים שלנו, נכנס למועדון הקוקוסים.
אני אומר, עכשיו בואו נעשה תחרות, מאזינים יקרים, בואו נמצא, במקום המנודים, בואו נמצא איזה... איזה שם אחר, המישאלופים, המשהו, בואו, תחשבו על זה, כן.
אז במועדון הקוקוסים, הוא בא לקבוצה, הקבוצה, והוא טען שהקבוצה השפילה אותו. הקבוצה השפילה אותו, היא שלחה אותו להתאמן עם הנוער, היא שלחה אותו להתאמן בחדר הלבשה בלי תנאים, היה שם סיפור שהם שלחו אותו לחלק פליירים במועדון הקהילתי. הוא טען שהם ממש השפילו אותו, והם טענו, רבותיי, הוא פשוט לא מספיק טוב כדי לשחק אצלנו במועדון, זה לא שאנחנו רוצים להתנקל לו. ובקרב גרסאות הזה, בסופו של דבר, בית הדין החליט, אתם ניסיתם לפגוע לו בקריירה רק בגלל שהוא לא רצה לחתום איתכם על חוזה. אין לי בעיה עם העיקרון, גם הבורר במקרה של הצילי אמר, אין לי בעיה עם העיקרון. אתם יכולים להחליט על מי אתם רוצים להשקיע ומי אתם רוצים לשחק, אבל לפגוע לו בעיסוק, לפגוע לו בכושר משחק שלו, זה אני לא מסכים. הבעיה שלי היא לא עם העיקרון, הבעיה שלי היא עם הדרך שבחר בתבים. ואני חושב שבסוגיה של המנודים, כשמדברים על מנודים, צריך להבחין בין שני מקרים. יש את המקרים שבהם הקבוצה באמת, לצרכים אמיתיים, מקצועיים שלה, וגם אם אתה או אני היינו מנכ״ל ספורטיבי של מועדון גדול, היינו מעדיפים להעביר את ההשקעה שלנו לשחקנים אחרים. רוצים להעביר את ההשקעה לשחקנים אחרים? וזה זכותנו המקצועית. לבין מקרים שבהם הקבוצה באמת ובתמים פוגעת באופן קשה בעיסוק של השחקן.
אז כאילו הבורר הוא צריך לברר בעצם מה, למה הבן אדם הזה קוקוס או מנודה.
נכון.
אני בעד קוקוס, זה גם מתחבר עם אלי קוקוס וכאלה, זה אחלה. אוקיי, אז ענית על השאלה מבחינתך?
אני מבחינתי עניתי, אתה מבחינתך אני עניתי?
אני, אתה כבודו. זה. אוקיי, אני חושב שאורן גבע כותב בעצם, הוא מדבר על משהו שאנחנו מדברים עליו, אבל אנחנו ניתן את השאלה בכל מקרה. בכל ענף אחר של הכלכלה, להגיד לעובד שהכרטיס שלו שייך לעסק שלך, והוא לא יכול ללכת לעבוד אצל המתחרים, אם הם מציעים יותר, זה תהיה פגיעה קשה בחופש העיסוק, ובית המשפט היה פוסל את זה בעשר שניות. איך מתירים זאת בכדורגל? ובוא...
אני חושב שהשאלה היא, איך בכלל יש חוקי העברות? בעולם, איך כזה דבר מתאפשר? זו שאלה מעניינת, אני רוצה להפנות, אני
כן, כי אגב, רק בישראל יש דבר כזה שנקרא כרטיס שחקן, זה מתוך מקור, השם של המקור זה בעצם שלילדים, כשהם נרשמים לליגה, יש כרטיס שחקן. זה ממש כרטיס שכתוב את השם של השחקן. אגב, באתר של ההתאחדות, אם אתם מחפשים שמות של שחקנים, של קלטינס וכאלה, אז אתם רואים שלהם כרטיס שחקן בכיתה ה', אתם רואים את כל השחקנים האלה כילדים חמודים, זה נורא מצחיק. אבל כרטיס שחקן זה בעצם הדבר, זה הכרטיס. ובאירופה קוראים לזה זכויות כלכליות, נכון?
האמת שגם בהתאחדות לכדורגל, בתקנון קוראים לזה זכויות פדרטיביות, שזה מה שנקרא הזכויות הכלכליות. זה בעצם הזכות לרשום, הזכות להסיק את השחקן, לרשום אותו, להעביר אותו או להשאיל אותו.
ואת זה קונים.
ואת זה קונים, אוקיי. כזה סוחרים. אבל מה שמעניין זה, אני רוצה להפנות לפסק דין של בית משפט עליון מלפני שנתיים. האמת מיולי לפני שנתיים.
שלנו?
כן, כן, בית משפט העליון שלנו, על מעם. מעם, השאלה שהייתה, האם קבוצות צריכות לשלם מעם על דמי העברה שהן משלמות על שחקנים?
כן.
זו הייתה השאלה, זה נשמע מאוד יבש.
זה מאוד יבש, אבל בוא תסביר לנו למה זה רטוב.
זה נשמע מאוד יבש, אבל אגב כך, בית המשפט, עלתה שם טענה שאם יחייבו את הקבוצות לשלם מעם על דמי העברה, זה בעצם אומר שסוחרים בשחקנים כאילו הם היו מטבע. ובית המשפט אמר בדרך אגב, הוא כותב, הוא אומר, תשמעו, ספורט זה מטריה מיוחדת, זה לא כמו כל ענף עיסוק אחר. זה מיוחד. יש בהם ערכים מיוחדים, זה קבוצה שפועלת ביחד, חלק מהמהות של המקצוע הזה, זה שיתוף פעולה בין שחקנים, זה יצירת דינמיקה קבוצתית, והוא כותב, ואני מצטט, המגבלות האלה על העברות של שחקנים נועדו להסדיר ולפקח על העברת שחקנים בין הקבוצות השונות באופן המאזן בין האינטרסים השונים של הצדדים ומתוך שיקולים של ענף הכדורגל, השחקנים, הקבוצות וההתאחדויות מודעים למגבלות האלה וכפופים להם. לכן, אם אני קורא את פסק הדין הזה, אני בעצם מבין שבית המשפט העליון בישראל אומר, כל הנושא הזה של מגבלות העברה, אני מקבל את זה. זה לא מבחינתי פגיעה בחופש העיסוק.
הוא אומר בעצם, אוקיי, אם אנחנו מרדדים את זה לרמת האדם, שהאדם, השחקן הוא נכס.
הוא לא אומר שהוא נכס, הוא אומר שהזכות להעסיק את השחקן, ויש הבדל בזה, זה לא השחקן שהוא נכס, כי אני רוצה להזכיר וחשוב להבין את זה, קבוצה לא יכולה להעביר שחקן בלי שהוא מסכים. לא יכולה. לא יקרה כזה דבר. וגם בית המשפט העליון אמר, אל תתבלבלו. השחקן, כל פעם שהוא עובר, הוא מוכר את הזכות להעסיק אותו לקבוצה שהוא חותם איתה חוזה.
אוקיי. אוקיי, למרות שהדיון המשפטי הזה הוא עדיין איכשהו אני רואה את זה כנכס, כן? אבל אוקיי, זה מובן לחלוטין. כלומר, יש פה עניין, יש את השחקן ויש את הזכויות על השחקן.
נכון.
הם לא אותו דבר.
הם לא אותו דבר.
ובשביל שהם יהיו אותו דבר, השחקן צריך לאשר את זה.
ממש כך.
העניין הוא, ואנחנו יודעים את זה, יש לחצים על השחקן. לחצים אדירים על השחקן. הם שחקנים צעירים גם כן. אנחנו צריכים לדבר, אתה יודע, כאילו מדברים על, אתה יודע, נאמר עכשיו, ולברים עליו, עובר 222 מיליון דולר ויורו, והוא עובר לפריס סן-ז'רמן, והוא רוצה וכו'. אתה יודע, ומדברים על כל הסכומים האדירים האלה. בסופו של דבר, מדובר בילד בן 25. כאילו, כשאני חושב על זה, אומרים לילד בן 25, אתה שווה 222 מיליון יורו. הפסיכולוגיה הבסיסית של בן אדם, איך, כאילו, האנשים האלה צריכים להיות כל כך חזקים, כל כך בטוחים בעצמם, כל כך, אני מדבר על הצד האנושי, כמובן, כל כך, אתה יודע, הם צריכים הבנה אחרת לחלוטין של החיים, בשביל שמישהו יגיד להם, אתם שווים 222 מיליון יורו, זה מדהים בעיניי. אבל לא כולם כאלה חזקים, אתה יודע, הרוב לא כאלה, וכדורגלן כזה, אתה יודע, שיכול להיות בן 18, ואומרים לו, תשמע, אתה בשביל לעבור, אתה צריך לשלם לנו 5 מיליון, זה יכול להקריס אותו. זה יכול, אתה יודע, כאילו, בסופו של דבר.
אני מנסה לחשוב, וזו נקודה מעניינת מה שאלה את ה... וזה כל פעם חוזר. האם בתחומים אחרים בחיים, גם אתה כעיתונאי, אני כעורך דין, לא נתונים ללחצים מסוימים כאלה? זה עדיין לא שולל מהשחקן את הזכות הבסיסית שלו להסכים אם ללכת למועדון אחר או לא ללכת למועדון אחר. אם לעבור או לא לעבור. ואני חושב שבסופו של דבר, כמו שאמרת קודם, יש משולש פה של בעלי עניין, זה השחקן, המועדון הקולט והמועדון המעביר, ואם השחקן לא רוצה לעבור, הוא לא יעבור. הוא לא יעבור. אז תתחיל הבעיה, מה יקרה כשיתנקלו לו, ואז אנחנו חוזרים לדיון של המנודים.
כן.
כי קבוצה כמובן פתאום רואה דולרים בעיניים, והיא אומרת, אוקיי, זה הזמן to cash out, מה שנקרא. כן.
פיפפו מנהלים מאבק ציבורי כרגע, ואפילו לפי דעתי זה כן הגיע לבית משפט, על בעצם שוק העברות. הם טוענים ששוק העברות הוא שוק עבדים, אתה יודע, הם הולכים את זה לקיצוני, והם מראים דוגמאות מהמזרח אירופה בעיקר, אתה יודע ששם השחקנים באמת מתייחסים אליהם כנכס. אנחנו יודעים שפיפה והאיחוד האירופאי אוסרים בעצם על השקעה צד שלישי, שזה TPO, Third Party Ownership, שבעצם זה רכישת מניות בשחקן. כלומר, אתה יודע, אוקיי.
לא, את זה אי אפשר לשנות, זה מה שזה.
כן, זה מה שזה, ולכן הם אומרים, אסור את זה, וכמובן יש השפעה של משקיעים. אנחנו לא נכנסים לכל העניין הזה, כי זה... אבל האם יש פה קייס לפיפו, האם הם יצליחו לבטל את שוק העברות השחקנים?
האם הם יצליחו זו שאלה גדולה. אני כן יכול להגיד שבפיפה, לא מזמן אני הייתי בכנס, בפיפה ובוופה יש דאגה מהפעולה המשפטית הזאת. כלומר...
מאיזה פעולה משפטית?
מהעתירה של פיפפרו, מהרצון של פיפפרו לשנות, זה לא עובר לידם. יש בעיה, כי גם הם יודעים שבוסמן היה השלב הראשון.
כן.
בוסמן היה, היה מה שנקרא פלן איי.
זה פלן איי בלהפוך את הכדורגלנים לעובדים רגילים.
כן. זה, הם גם יודעים שזה היה, זה היה הצעד הראשון, ושמתישהו, איכשהו, זה יכול להיות עכשיו, זה יכול להיות עוד 10 שנים, מישהו יבוא ויגיד, כדורגל זה כבר לא כל כך מיוחד, זה עסק לכל דבר ועניין, כמו עסק אחר, וזה כבר לא כזה מיוחד כמו שאתם חושבים, שמגיע לכם את ההקלות האלה, ושמגיע לכם את כל ה... את המערכת הסבוכה.
ויש כבר פוליטיקאים ועורכי דין שאומרים את זה. אומרים את זה, אתה יודע, אני חושב שהיה פוליטיקאי בלגי שהעלה את ההצעה הזאת. אומר, למה כדורגל מיוחד? כאילו, למה נכון, נתנו...
נכון. יש שתי מחנות באירופה, למעשה, שתי מחנות. מחנה המיוחדים, זה כל הטוענים שספורט באופן כללי, זה ענף כלכלי מיוחד. דרך אגב, כשבוסמן, שהיה את הסיפור של בוסמן, הטענה של פיפה הייתה, רבותיי, אנחנו מיוחדים, אנחנו לא כמו כל ענף אחר, וגם תועילו בטובכם להתייחס אלינו ככזה. ובזמנו בית המשפט העליון, בית המשפט האירופי בבוסמן אמר, אתם מיוחדים, זה נכון, אבל יש גם גבול כמה אתם מיוחדים. יש גם גבול המיוחדות שלכם.
כן.
ולאט לאט, יראו את זה, לאט לאט,
זה נשחק.
יתחילו לקרסם בזה, במיוחדות הזאת, יתחילו לקרסם בזה, ומתישהו, ואני חושב שהם יודעים את זה, פיפה חוששת מכך שבעשר שנים, 20 שנה, 30 שנה, הקרות, מתישהו הטיעון הזה של המיוחדות יפסיק לעבוד.
ובעצם, באמת שאנחנו אולי חוץ מ, נגיד, תעשיית הסוסים, שבהם נרכשים סוסים במאות מיליונים, אני לא חושב שיש מוצר שהוא חיה, שאמורה לעבוד עבורך, שהמחירים כל כך גבוהים. כלומר, אתה יודע, אנחנו מגיעים לסכומים של 200 מיליון יורו לשחקן עוד מעט. כאילו, מה זה עוד מעט? נעימר, זה עוד מעט.
זה נכון, זה נכון מאוד. דרך אגב, דיברת על third party ownership, צריך לספר, ושהשחקן מתנהל, זה כמו בעל מניות, הסיפור, הרי נאמר הוא נער הפוסטר בעצם,
של
ה-TPO.
כן.
מה שהיה כשסנטוס בזמנו קיבלו את ההצעה, היו כל כך הרבה בעלי השקעה בכרטיס שלו, בזכויות שלו, שהם היו צריכים להתכנס לאספת בעלי מניות על השחקן כדי להחליט, האם הם מקבלים את ההצעה של ברצלונה לעבור אליה, לקבל את ההצעה של ברצלונה או לא.
מדהים.
כי ההחלטה לא הייתה אצל סנטוס, היא הייתה אצל עשרות בעלי עניין.
וסנטוס קיבלה סכום מגוחך על זה, קיבלה איזה 16 מיליון יורו.
ביחס למה שנאמר שווה, כן. ההשקעה היא התחלקה פשוט בין כל בעלי העניין השונים. דרך אגב, היום כמובן, צריך להגיד את זה, זה כבר אסור.
כן, וזה לא רק שאסור, סנדרו רוסי, הנשיא של ברצלונה, הסתבך בגלל המעבר הזה, היה שם המון המון לכלוך, המון שחיתות. אחת מהבעיות הגדולות של הכדורגל הברזילאי זה שיש בעצם אנשי עסקים לא הכי תמימים שרוצים להרוויח כסף מהכישרונות הרבים שיש בכדורגל הברזילאי, ואנחנו יודעים שזה אחת מהבעיות. אוקיי, אז תודה לך, אורן גבע, על השאלה שהכניסה אותנו לדיונים על נעימר. משה בן חמו, האם הסעיפים בהם השחקן מתחייב לשחק רק בקבוצה מסוימת, אם יחזור לארץ, הם חוקיים? כלומר, סעיף שאומר, נגיד אני מוכר את טל בן חיים לספרטה פראג, ואני בסעיף מכירה, או האמת היא, אני לא יודע איזה סעיף זה, איפה הסעיף הזה, הוא לא יכול לחזור לשום קבוצה אחרת בארץ, אלא אם כן למכבי תל אביב, או שמכבי תל אביב מאשרת לו לחזור למיוחד. כלומר, נגיד, זה הסכם עם ספרטה, נכון? בוא תסביר לנו.
וואו, זו אחת השאלות, אני חושב, המעניינות ביותר. יש על זה הרבה חילוקי דעות.
כל הכבוד, משה בן חמו.
כן, כל הכבוד. אני רוצה לפצל את הדיון לשניים. יש הסכם אי-תחרות, הסכם אי-תחרות. אני מסכים, לדוגמה, אני ואתה עכשיו, אני בעלים של קבוצה, ואוריאל, אתה עכשיו שחקן שלי, ואני אסכים איתך...
אתה לקחת שחקן עם בן 36 עם ברכיים דפוקות.
מועדון בועז סיטי, ואני אומר לך, תקשיב, אתה, גם אחרי שאתה תעזוב אותי, אתה לא תשחק במנצ'סטר סיטי. כי לשנינו יש את השם משפחה סיטי, וזו תחרות יותר מדי גדולה בשבילי לשאת בה. אז אני אומר לך...
ובכלל, של האיחוד האמירויות, אז...
אז אני אומר לך, אתה עכשיו שנתיים, אחרי שאתה מסיים את החוזה איתי, לא תשחק שם. זה סעיף אי-תחרות שדומה למה שרואים בדיני עבודה בהרבה...
בהייטק רואים את זה.
בהרבה ענפים, בהייטק. רק שבישראל, לדוגמה, בתי המשפט, היום בתחום דיני עבודה, נוטים לא לתת תוקף לסעיפים כאלה.
אוקיי. כלומר, הם לא חוקיים בעצם.
כלומר, כן, יש נסיבות מסוימות שיאפשרו את זה אם אתה חושוף לסודות מסחריים מאוד 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 מוכמוסים.
כן, אבל זה למשל, זה בהכי בהייטק.
כמו שאמרת, בהייטק.
כן, אבל זה בהיי-לבל בדרך כלל.
הי-לבל גדול, הי-לבל, אתה צודק, ובעיקר בתחומי טק, שבהם באמת לסודות המסחריים, גם לקבוצות כדורגל כמובן יש סודות מסחריים, אבל הם שונים קצת מאשר אלה של הייטק. וזה לא חוקי, אבל אני רוצה כן לשאול אותך עכשיו שאלה. אתה עכשיו שוב שחקן שלי, ואתה בא אליי ואומר לי, תשמע בועז, יש לי הזדמנות כבירה לעשות קופה בוכתות בספרד, ולי יש חוזה איתך לשלוש שנים, ואני אומר לך, תשמע אוריאל, אני לא רוצה למנוע ממך לעשות בוכתות, אבל אם הייתה באה לי הצעה מישראל, בוודאי שאני לא הייתי משחרר אותך. אני משחרר אותך רק להצעה הזאת, כי אתה באת וביקשת ממני.
כן.
באת להשתחרר מהחוזה, ואמרת לי, אני רוצה עכשיו לעשות בוכת, תותן לי הזדמנות. אז עכשיו, אני רוצה להכניס סעיף שאומר שאם אתה תחזור לישראל, אתה תשחק, תחזור למעשה להיות שחקן שלי, כשאני ויתרתי עליך רק בשביל ההצעה בחול. ועכשיו אני שואל אותך, האם בנסיבות כאלה נשמע לך הגיוני להגביל את הסעיף הזה, או לקבוע שהוא לא חוקי? בנסיבות המיוחדות האלה.
אני אגיד לך איך אני חושב. כל עוד זה לא פוגע ביכולת של השחקן להרוויח כסף, או מגביל את היכולת של השחקן להרוויח כסף, אז אין שום בעיה עם החוזה הזה. כלומר, אם אני עובר עכשיו לספרד, ואחרי שנה, כמו ישראלי טוב, אני מתגעגע לאוכל של אמא, ואין לי כוח לעמוד באימונים המשוגעים האלה של הספרדים שרצים כל הזמן, ואני רוצה לחזור. אם אני מקבל הצעה מביתר ירושלים, שהיא יותר גבוהה מההצעה של מכבי תל אביב, אני צריך להגיע לביתר ירושלים.
אז פה זה בדיוק מה
שאני שואל. ואם מכבי תל אביב רוצה להשוות את ההצעה, סבבה, יהיה לה את האופציה.
זה בדיוק הרכיב שאני שואל עליו. האם זה הוגן שאני שחררתי אותך, לא שחררתי אותך כדי שתחזור לישראל ותעשה סיבוב, תישאר שנה בספרד ותחזור ליריבה שלי. שחררתי אותך כדי שתוכל להרוויח כסף בספרד. ואם לא הייתה מגיעה הצעה מספרד, אם הייתה מגיעה הצעה אחרת,
בסדר, אבל שחררת אותי.
אתה לא היית.
שחררת אותי.
אז מה אתה מעדיף, שאני לא אשחרר? ולכן יש פה
מה זה, מה זה לא שחרר? אוקיי, אני רוצה, אבל אני בתור אדם, כן, אני הרווחתי אצלך 500 שקל בחודש, אוקיי, ובספרד אני מרוויח 1,500 שקל בחודש, ואני בחוזר חזרה, ואתה רוצה להמשיך לשלם לי 500 שקל, ביתר ירושלים רוצה לשלם לי את ה-1,500 שקל.
נכון.
אז הזכות שלי, בתור אדם, לא בתור שחקן כדור, בתור אדם, ללכת לאיפה שיתנו לי את הכסף.
הזכות שלך בתור אדם זה ללכת, אלא אם כן, כמובן, אתה התחייבת אחרת, ואז פחות יש לך, אפשר להתווכח אם יש לך זכות או לא, אבל אני, מה שאני מציע פה, זה שיש נסיבות שבהם כן אפשר להכיר בזכות של הקבוצה להגן על עצמה מעסקה סיבובית כזאת. כמו שאתה בדיוק תיארת, ששחקן, אני אשחרר אותך לחול. היה את זה עם אופיר דוד זד ובר שבע, אם אני עכשיו לא מזמן, אם אני זוכר נכון. אני אשחרר אותך לחול, ואתה תרצה לחזור ליריבה שלי. אבל אני ליריבה שלי, מעולם לא הייתי משחרר אותך,
כן.
אם היית אומר לי. הייתי משאיר אותך בחוזה שלך עם ה-500 במשך שלוש שנים.
אבל השנה הזאת בחול, דרך אגב, היא מאוד מאוד משפיעה, במיוחד בחוקי תקנוני רישום פה בישראל. נכון. כלומר, כי כששחקן עוזב, בעצם הוא מקבל את הכרטיס לעצמו, נכון?
כששחקן למעשה עוזב לקבוצה בחול, פתאום התקנון הישראלי כבר לא חל עליו. מה שחל על העברה הזאת, זה התקנון הבינלאומי שהוא שונה. ולכן כשמדובר בעברה בינלאומית, את כבר עוברים לכללי משחק הבינלאומיים, שהם במידה מסוימת הרבה יותר נוחים לשחקנים.
כן.
זה...
עוגנים לשחקנים, כלומר זה תחת חוק בוסמן, אנחנו לא זה, אוקיי.
וזו בעצם השאלה, אני פשוט חושב שכן יש מקרים שבהם הקבוצה יכולה וצריכה להגן על עצמה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר, יש את האתר פוטבול איקס,
כן.
שמדליף חוזים של שחקנים במלואם, דרך אגב, מכרה זהב.
כן, זה מדהים, זה מדהים.
במודיעין ספורט, באמת מכרה זהב, ואתה רואה שם...
ואגב, עשיתי על זה כתבה, הם פשוט חושפים שם הדברים שמשנים סדרי עולם.
לא, זה...
זה, זה, זה ממש ככה. אתה יודע, זה נשמע קטן, כן? אבל למשל, ריאל מדריד עשו מאמצים אדירים כדי שקריסטיאנו רונלדו לא ידע ששילמו על גארת' בייל יותר מה ששילמו עליו.
נכון.
כי על פי חוזה, הוא אמור להיות השחקן הכי יקר,
נכון.
של ריאל מדריד.
זה באמת, באמת העבודה שהם עשו, והמודיעין ספורט, מי שרוצה, ממליץ פוטבול איקס להיכנס, חוזים במלואם, אם אתם אוהבים.
הם מעדכנים, כן. מדי פעם, כשיש להם חוזים, הם מעלים, הם אומרים שיש להם, לא יודע כמה ג'יגה בייט של זה. אבל בואו נחזור.
ואז אתה רואה בהסכמים, ובעיקר בהסכמים של הספרדיות, שהם עושים את הטריק הבא. הם מעבירים שחקן לקבוצה אחרת, ואומרים, לי אין בעיה, תמכור אותו למי שאתה רוצה. אבל אם תמכור אותו לברצלונה, אדוני, תשלם לי כנס 30 מיליון יורו.
על השחקן.
תחזיר לי, זה לא למעשה כנס. הם אומרים, תחזיר לי 30 מיליון יורו. ואם אתה רוצה לכל קבוצה ספרדית אחרת, אין בעיה. 15 מיליון יורו. יש להם תעריף כזה, תעריפון כזה, אם אתה אם אתה מועדון ספרדי X, אם אתה ברצלונה Y. ופה, מה היופי?
להוזיל לפי דעתי יש.
כן, להוזיל יש את זה, לדימריה יש את זה. ומה היופי בסעיף הזה מבחינה משפטית? חופש העיסוק של השחקן בכלל לא מוגבל. הרי זה בכלל לא שאלה שלו. מה שעושה הסעיף הזה זה שהוא הופך את זה ללא כלכלי לקבוצה להעביר את השחקן חזרה לספרד. עדיף לה לחפש קבוצה אחרת שתשלם לו בספרד, ואז היא תקבל את כל הסכום ולא תצטרך להחזיר שום דבר למועדון שמחר אותו.
כן.
ואז גם במקרה הזה, והיום יש דיונים ארוכים בשאלה האם החוזה הזה הוא חוקי מבחינת פיפה. פיפה עדיין לא הכריע בנושא למיטב ידיעתי באופן מפורש. אבל מעניין יהיה לראות לאן זה הולך, כי זו דרך במובן מסוימת מאוד אלגנטית לעשות בדיוק אותו דבר כמו הסכם מתחרות, רק באמצעות הקבוצה ולא באמצעות השחקן.
אוקיי. תודה רבה לך, משה בן חמו, יונתן גוזלן. חוקי העברות קטינים. האם העונש של אתלטיקו כולל איסור רכישת כרטיס שחקן חדשים? האם העונש של אתלטיקו כולל איסור רכישת כרטיסי שחקן חדשים? איך יש שמועות על השאלות? על השאלות.
טוב, יש את הסיפור, בספרד היום, אתלטיקו מדריד היא הסיפור הגדול בגלל ויטולו, ומה שהם עשו עם ויטולו.
כן, בוא תסביר לנו מה היה.
בואו, רק שנייה, מההתחלה, לאתלטיקו מדריד יש עונש של איסור רישום שחקנים חדשים במשך שני חלונות העברה, זכר לפרשת הקטינים, הם החתימו קטינים בניגוד לתקנון פיפה. צריך לשים לב, שהאיסור הוא על רישום שחקנים חדשים במשך שני חלונות העברה, ולא איסור על החתמת שחקנים.
אוקיי.
זה נשמע דק, אבל האמת שלא כזה דק.
אוקיי.
כי כששחקן פלוני עובר, נניח, מריאל סוסיידד לאתלטיקו מדריד, הוא צריך להירשם בהתאחדות כשחקן אתלטיקו מדריד. והאיסור הוא על פעולת הרישום. אין שום דבר שמונע מאתלטיקו מדריד לחתום הסכם עם הקבוצה להעברה שלו.
אוקיי. כלומר, אפשר להעביר כל שחקן, אבל הוא לא יכול להירשם.
כן. מה שברצלונה למעשה עשתה את זה עם ארדה טורן, מה שקרה זה שהיא החתימה אותו בתחילת העונה, הוא ישב חצי שנה בלי להירשם, כשפג העונש, הוא נרשם למעשה בהתאחדות.
כן.
אבל עכשיו אתלטיקו מדריד מצא טריק חדש, היא עושה משהו מאוד יצירתי, היא רצתה להחתים את ויטולו מסביליה, לויטולו היה סעיף שחרור בחוזה שלו על סך לדעתי 40 מיליון יורו, הם כבר כמעט סיכמו על הפרטים, יום לפני שאתלטיקו מדריד העבירה לו את הכסף כדי שהוא יוכל לשלם את הבייאוט, הוא הודיע שהוא נשאר בסביליה לחמש שנים עם חוזה חדש, עם בייאוט של 50 מיליון יורו. כן. כלומר, עלייה של 10 מיליון יורו. מה קרה? מי שחתם על החוזה הזה עם סביליה, היה הסוכן של השחקן ואבא שלו. ויטולו עצמו לא חתם על החוזה. הוא ניסה להתחמק, לפי מה שאומרים סביליה, הוא ניסה להתחמק, 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 להתחמק. פתאום, יום אחר מכן, הוא מודיע, חתמתי באתלטיקו מדריד, הנה הבייאוט של 40 מיליון יורו, שזה החוזה הישן שלו.
כן.
הוא עשה את זה לטענת סביליה כדי לשפר את המצב שלו במסע ומתן ולקבל שכר יותר גבוה מאתלטיקו מדריד.
כן.
ועכשיו היא רוצה, סביליה רוצה 10 מיליון יורו, מאתלטיקו מדריד, כי היא אומרת, מה שבתוקף זה החוזה החדש, עם ה-50 מיליון יורו, בייאוט. לא 40 מיליון יורו. אבל הנושא הזה עכשיו התנהל בבית משפט, אבל מה שמעניין זה שאתלטיקו מדריד מיד העבירה את השחקן לס פלמאס.
כן.
בהשאלה.
אז מה הסיפור שם?
מה שקרה זה שהיא לא רצתה להחתים אותו, כי היא לא יכולה לשחק איתו, והיא לא רצתה שהשחקן יישב עכשיו חצי שנה. אז מה היא עשתה? היא קיבלה את השחקן, ומיד העבירה אותו להשאלה של חצי עונה בקבוצה אחרת.
אוקיי.
בינואר, ויטולו יחזור לאתלטיקו מדריד, וירשם.
אבל, אוקיי. אז כאילו, כי היה דיבור של לס פלמאס, רכשו אותו, כאילו, וכאילו עם הכסף של...
זה נכון, היה סיפור של לס פלמאס רכשו אותו, זה לא מה שקרה לפי מה שאתלטיקו מדריד אומרת, אם אני מבין נכון, אתלטיקו טוענת, אנחנו רכשנו אותו והעברנו אותו בהשאלה, שזה זכותם, אין להם שום בעיה להשאיל את השחקן, יש להם את הזכויות על השחקן, okay. הזכויות הפדרטיביות. וזכותם להשאיל אותו
אז לקבוצה בעצם, אחרת. אז בעצם כל, כשאומרים, כשמדברים על דיאגו קוסטה ושמות גדולים אחרים, הם יכולים לעשות את זה. כלומר, חוקית, הם לא עוברים על החוק.
לא, הם יכולים להחתים את השחקן, הם לא יכולים לרשום אותו, ולכן הוא לא יוכל לשחק. אם דיאגו קוסטה רוצה להגיע לאתלטיקו מדריד ולשבת עד ינואר על הספסל, הוא מוזמן לעשות, הוא לא יכול לשבת אפילו על הספסל, כי הוא לא רשום, אבל
כן.
הוא יוכל לשבת ביציע.
כן, הוא יכול לשבת
אז הוא מוזמן לעשות כן. אז לכן, לשאלתך, אין שום מסתירה בין העונש של אתלטיקו מדריד לבין הרצון שלה להחתים שחקנים, להבדיל מלרשום אותם.
כן.
וזו התשובה המלאה, אני חושב.
אוקיי, זו תשובה זאת. אוקיי, דניאל כהן. אשמח לדעת יותר בפירוט על כל עסקאות ההשאלה עם אופציית סלש חובת רכישה. ראינו את האחרונה שהייתה גדולה, חמס רודריגז עובר לביירן מינכן בהשאלה לשנתיים, שבסופה ביירן מינכן חייבת לרכוש אותו. או כמו שאומר האינטרנט, what the fuck.
לא, תשמע, מרוטה, אני חושב, המנכ״ל הספורטיבי של יובנטוס, חובב במיוחד את הטריק הזה. יש שתי סיבות ללמה זה. הראשון, זה פריסת תשלומים. זה בעצם מה שזה. במקום לקבל שחקן שאני צריך לשלם עליו עכשיו מיד 40 מיליון יורו, מה אני עושה? אני משלם 5, אני משלם 5, ואז אני משלם 30.
כן.
ואז פרסתי למעשה את התשלום. יש סיבות ללמה עושים את זה, דרך אגב, מבחינת הפייננשל פייר פליי, זה נראה מאוזן יותר בבלנסינג, שאתה משלם 5 מיליון ולא בום, 40 מיליון. ולכן אתה יכול, קצת יש לך יותר משחק עם הפייננשל פייר פליי, כי אתה הרי צריך להגיע לברייק איבן. למי שלא יודע, הפייננשל פייר פליי, חוק שאומר, אתה צריך להיות מאוזן בסוף השנה מהכנסות והוצאות הכדורגל שלך, בגדול מאוד, כמובן.
כן.
ולכן, עצם העובדה שאתה משלם 5 מיליון בשנה ולא 40 מיליון יורו בשנה, מקל עליך לעמוד בתנאים האלה ומקל עליך את המשחק הכלכלי הזה. ודבר שני, אתה מקבל על השחקן למעשה תקופת ניסיון. לא היה טוב שנה אחת, לא היה טוב שנה שנייה, לא יממש את האופציה.
כן.
היה טוב, כמו שהיה עם קוואדרדו למשל ביובנטוס, עבר בהשאלה ב5 מיליון יורו לשנה, בסוף התקופה, הם אמרו, ראינו כי טוב, אוקיי, נקנה אותו, כי יש לו...
אבל למה בעצם מאשרים דבר כזה? כלומר, אתה יודע, זה כאילו, לכולם ברור שזה בולשיט, אז כאילו, למה בעצם לאפשר דבר כזה?
למה לא לאפשר דבר כזה? מה זה משנה לך אם זה בהשאלה או ב...
לא, כי... שוב, הנה, זה שם את העניין של הפייר פליי פיננסי כשטות. אתה יודע, קבוצות שיכולות להרשות לעצמן לעשות את זה, ואז הקבוצות הגדולות, אנחנו, אתה יודע, הפייר פליי הפיננסי הוא בכלל בעיה משפטית כשאתה מסתכל על זה, כן? כלומר, מאפשרים לקבוצות גדולות להצליח יותר, מה שיגדיל להם את ההכנסות, מה שיאפשר להם להצליח יותר, בעוד שהקבוצות הקטנות עומדות מאחורה.
אתה צודק שמבחינת הפייננשל פייר פליי זה לופ הול שהם לא חשבו עליה, אבל יש הרבה לופ הולס שלא חשבו עליהם בפייננשל פייר פליי. דרך אגב, אני רוצה להזכיר, יש סיפור, אני בדיוק אתמול בדקתי את זה לקראת השאלה, סכסוך משפטי שהיה בעבר בין אתלטיקו מדריד לסאות'המפטון. אתלטיקו מדריד השילה את טובי אלדרווירל,
כן.
אני חושב שזהו שמו, השילה אותו לסאות'המפטון, נתנה לה אופציה לרכוש אותו בסוף התקופה תמורת 7 מיליון יורו. רק שמה קרה לפני סוף התקופה? באה טוטנאם ואמרה לאתלטיקו מדריד, הנה 11 מיליון יורו, תני לי את השחקן. בעיה? למה? כי לסאות'המפטון יש את האפשרות לרכוש אותו ב7.5 מיליון יורו, ואי אפשר להפקיע לה את הזכות הזאת.
כן.
והיה סכסוך משפטי, סאות'המפטון אמרה שהיא לא מסכימה, היא רוצה לרכוש את השחקן. אתלטיקו מדריד, מטבע הדברים, רצתה למכור אותו ב-11 מיליון יורו. מה שקרה זה שהם התפשרו בסופו של דבר, אתלטיקו מדריד שילמה לסאות'המפטון עוד 2 מיליון יורו, בתמורה לזה שהיא תסיר את ההתנגדות שלה למכור. אבל זה מסוג הסכסוכים שיכולים להתעורר.
אז כמה סאות'המפטון הרוויחו מזה?
מי?
סאות'המפטון הרוויחו מה...
הם הרוויחו 2 מיליון יורו למעשה, כי הם לא שילמו את השבעה.
כן.
וקיבלו 2 חינם בלי לקנות את השחקן.
כן. לא רע. לא רע העניינים הזה. אוקיי, אז אני חושב שענינו לשאלה, לא? נדב דיצ'ק. ככה אומרים את זה נדב? דיצ'ק? אחלה שם, באמת, אני מזה. מה זה אומר שקבוצה רוכשת כרטיס שחקן, יש הבדל בין רכישת השחקן לבין רכישת... טוב, דיברנו על זה. אני חושב גם על ה-30% וכו'. טוב, נדב, אחלה שאלה, אבל קיבלת את התשובה
הזאת. דרך אגב, אני מסתכל על השאלה, אז רק לענות לך, השאלה, התשובה הפשוטה ללמה להחזיק יותר מ-51% מכרטיס השחקן היא כמובן כסף. גם אם אתה יכול לשלוט לאן השחקן עובר, אתה רוצה 100%.
כן.
דמי העברה עליו ולא רק 50, אז זו הסיבה שלא רוכשים רק חצאים.
כן, אוקיי, אבל טוב, ענית לנו על זה, נדב, תודה על השאלה. יואב אברמוביץ', למה הרשימה האסורה כוללת גם חומרים שלא מקנים יתרון גופני? אנחנו מדברים על סמים בספורט.
חומרים אסורים.
ואיפה עובר הגבול? קוביות סוכר וקפאין?
כן.
תודה יואב על השאלה מעניינת.
זה תפיסה, האמת, צריך להגיד האמת, זו תפיסה שגויה שחומר יכול להיות אסור רק מפני שהוא משפר ביצועים. יש למעשה 3 קריטריונים ללמה חומר הוא אסור. אם 2 מהם מתקיימים, החומר הזה יכול להיות אסור. הקריטריונים הם, לחומר יש פוטנציאל לשפר ביצועים ספורטיביים, החומר עלול לגרום לספורטאי סיכון רפואי, בריאותי, והשלישי, החומר עלול לגרום, לפגוע במונח האמורפי, רוח הספורט, זה למעשה משהו כללי כזה שאפשר ליישם עליו כמעט.
כלומר, רוח הספורט, אני מרוויח יתרון לא הוגן על יריבי.
לא רק זה, זה יכול להיות קוקאין, לדוגמה.
אוקיי, נכון, נכון, נכון.
קוקאין למשל פוגע ברוח הספורט, אף אחד לא יגיד שספורטאי אמור לקחת קוקאין, סתם.
כן, כן, הרוח האידיאל הספורט, נגיד לזה, כן.
בוא ניקח מקרה הדגל ליישום האלה של הקריטריונים, מריחואנה.
כן.
שהרבה שואלים למה מריחואנה אסורה, אז אני הסתכלתי על חוות הדעת של וואדה שהיא פרסמה ללמה מריחואנה היא חומר אסור, ואפשר להסכים איתה ואפשר לא, אבל וואדה טוענת שכל הקריטריונים מתקיימים לגבי מריחואנה. היא טוענת שמריחואנה יכולה לשפר ביצועים, למשל, היא יכולה לשקר כאבים אחרי אימונים מפרחים, היא יכולה להרגיע שרירים לאחר אימון, היא יכולה להפחית לחץ, היא יכולה להגביר את
הנכונות. אגב, היא משככת כאבים הרבה יותר טוב מאשר התרופות שמותר לקחת.
כן.
כן, אבל...
להגביר את הנכונות לקחת סיכונים, במקרים מסוימים אפילו להגביר את הריכוז ולא לפגוע בו, הם טוענים שיש סיכון בריאותי, מכיוון שזה עלול לגרום לבעיות נשימה וריאות, הגברת קצב הלב, פרנויה ופסיכוזה, והם כמובן טוענים שזה פוגע ברוח הספורט, כי מריחואנה היא לא חוקית ברוב מדינות העולם, ואיך אפשר לומר שדבר לא חוקי הוא למעשה תואם את רוח הספורט.
כן.
ולכן הם אומרים, מריחואנה לדוגמה מקיימת כל שלושת הקריטריונים, ולכן היא באמת חומר אסור. מעניין לגבי מריחואנה שהיא אסורה אך ורק בתקופת התחרות, כלומר 12 שעות לפני התחרות ו6 שעות לאחריה, שער הזמן, אין שום בעיה שאתה תשתמש, שתימצא בתמך מריחואנה.
אוקיי. אוקיי, אז אפשר... גילי מוסינזון, שומע? אתה יכול... לא, בסדר.
לא, האמת שלא, כי מה שקורה זה שהחומר הפעיל במריחואנה לוקח לו זמן להתפרק, ככה שאם ספורטאי, לדוגמה, מעשן מריחואנה ביום, בוא ניקח לדוגמה, רביעי, וביום שבת הוא נבדק כבר אחרי המשחק, לא בטוח שה-THC יספיק להתפרק עד שהוא נבדק.
אוקיי.
ככה ש... ספורטאים,
אז
מומלץ שלא.
אז בעצם איפה עובר הגבול, כמו שאברמוביץ' אומר?
מצחיק שהוא שאל לגבי קפאין, אני הלכתי אתמול לבדוק וגיליתי שעד שנת 2003 קפאין אכן היה ברשימה האסורה.
מה? אני זוכר את זה, אבל זה אומר תבליות קפאין. היה אפשר לשתות 4 כוסות קפה, אבל אי אפשר היה לקחת תבליות, נכון?
כן, היה שווה ערך להרבה כוסות קפה, אם אני זוכר נכון. הוא שר מאחר שכל מיני ספורטאים התחילו לטעון שהם נכשלו בבדיקות סמים כי הם שתו קולה, או שתו הרבה קפה.
שאגב, אפרופו סמים, לנס אמסטרונג, שהוא מסומם מול הכי מפורסם בכל הזמנים, הוא הסביר פעם ש... את הבוסט שלו שהוא מקבל לקראת סוף הזה, הוא מקבל משתיית קולה, את הבוסט לקראת הסוף של המרוץ, הוא מקבל משתיית קולה, ללא גזים, שהוא היה שותה כאילו במקום מים, או במקום איזוטני.
השאלה מה עוד היה בקולה במקרה של לנס ארמסטרונג.
כן, אבל לא, אבל כאילו יש, אתה יודע, זה קפאין, סוכר, זה כאילו את כל הדברים ש...
דרך אגב, פלויד לנדיס, שהיה הרוכב איתו ב-US Postal, היה צרכן אחד הכבדים של קפה, מי שראה את הסרט התוכנית של שמתעד למעשה את לרנס ארמסטרונג, יש שם סצנה שבה פלויד לנדיס, השחקן של פלויד לנדיס, שותה 15 כוסות קפה, ואז בא אליו לנס ארמסטרונג, מי שמגלם אותו, ואומר לו, פלויד, אין לי בעיה עם הקפאין, אבל השמנת תדפוק לך את הביצועים.
כן.
אז זה היה המצב הזה, אבל דרך אגב לשאלתו, גם היום קפאין נמצא כלול ברשימת המעקב של וואדה, והיום למעשה נעשה מחקר מקיף בשאלה האם קפאין אכן משפר ביצועים. וואדה כבר היה גורם בוואדה שלפני כמה זמן, או מקורב לוואדה, משהו בוועדה וזה, שהתבטא שאכן יכול להיות מצב שקפאין מתישהו יחזור לרשימת החומרים האסורים, כי לאט לאט ההנחה היא שאנשים יתחילו למצוא דרך להשתמש בקפאין, לא רק מרכיב, כמו שאתה אומר, לא רק כחומר לצריכת פנאי, אלא ממש כדי לשפר ביצועים בדרכים מסוימות. לכן איפה עובר הגבול? זו שאלה מאוד טובה. אני מניח שכשהקריטריונים הם מאוד פלואידיים ומאוד אמורפיים, אפשר ליישם אותם כמעט על כל חומר. יש כאלה שטוענים, מה, מיץ תפוזים לא יפגע בבריאות? אם תשתה אותו הרבה מאוד.
כן. אוקיי.
שאלה ענות על זה.
כן, אופיר ניב. אגב, אני על מלא כוסות קפאין, דרך אגב, אם אתם שואלים. הייתי בתמול בהופעה של רדיואד, ולכן אני צריך לשתות הרבה קפה. למרות שאני שותה הרבה קפה. בכל מקרה, לא משנה.
אני אצטרך להשות אותך מהמועדון שלי, אחרי שהחתמתי אותך בשאלה הקודמת.
אתה לא מקבל כלום, אמרתי לך. אתה מקבל בלם מזדקן עם קרסוליים דפוקות, דפוקים וברכיים דפוקות. אופיר ניב. אשמח אם בועז יסביר את הטענה של ההתאחדות הפלסטינית נגד ההתאחדות הישראלית. להזכירנו, בועז הוא לא אורי לוי, לא סתם. להזכירנו, יש טענות של הפלסטינים נגד הישראלים ברמה הפוליטית, וזה נזל לתוך פיפה, והם מנסים להרחיק את ישראל מפיפה. וההמשך שאלה של אופיר, ואיך הם משתמשים במשפטית בניסיון להשות את ישראל מפיפה?
זו שאלה מאוד יפה. הטענה המרכזית של ההתאחדות הפלסטינית נוגעת לפעילות של מספר מועדוני כדורגל בהתנחלויות, זה ביתר מעלה אדומים, ביתר עירוני אריאל, ביתר גבעת זאב, הפועל בקעת הירדן, ואליצור עירוני יהודה. כל הקבוצות המועדונים האלה למעשה משחקים בליגות הנמוכות. התקנון של פיפה קובע את הדבר הבא. למועדונים של התאחדות אחת אסור לשחק על הטריטוריה של התאחדות אחרת, אלא אם כן ההתאחדות האחרת נתנה הסכמתה לכך. ההתאחדות הפלסטינית בעצם אומרת, ההתנחלויות זו הטריטוריה ששייכת להתאחדות הפלסטינית ולא הישראלית, ולכן ישראל מפרה את ההתאחדות הישראלית מפרה את הסעיף הזה כשהיא מאפשרת לקבוצות מההתנחלויות לשחק בליגות הישראליות. המטרה של הטענה הזאת היא בעצם להציב את פיפה במלכוד פוליטי, לא במלכוד ספורטיבי, כי כמובן שאם פיפה תחליט לפעול נגד ההתאחדות הישראלית, זה אומר שפיפה מכירה בעצם בכך שההתנחלויות הן לא חוקיות.
כן. ואז זה בכלל עניין פוליטי, אוקיי.
וכפי שאפשר לצפות, פיפה ממש לא נלהבת לקבל החלטה בנושא הזה. היא קבעה שההחלטה תתקבל על ידי המועצה של פיפה, ולא על ידי הקונגרס, זה קרה לא מזמן. וזה מאוד עצבן את הפלסטינים, מהסיבה שדיון במועצה הוא ענייני יותר, לא מרימים ידיים סתם, אין את הלובי הערבי שאוטומטית ירים לך את הידיים בכל הצבעה נגד ישראל. וזה מאוד יצבן אותם. עכשיו הם פנו לא מזמן לבית הדין העליון לענייני ספורט, לקס, בטענה שההחלטה הזאת להעביר את הדיון למועצה של פיפה, שהיא מצומצמת יותר, פחות חברים, יש לישראל יותר כוח להשפיע שם, התקבלה בניגוד לתקנון. הם רוצים להפוך את זה ולהחזיר את ההחלטה לקונגרס. מעניין לציין שהפלסטינים, דרך אגב, מסתמכים על תקדים חצי האי קרים.
אוקיי.
הם טוענים שכשרוסיה סיפחה את חצי האי קרים, פיפה ווופה אסרו על מועדונים מהאזור הזה להשתתף בליגה הרוסית. הם אומרים שדין שווה צריך להיות גם לגבי הקבוצות הישראליות.
יש להם פה בטענה משהו? כלומר, זה...
התשובה היא לא.
אוקיי.
לא מוחלט, ואני אסביר את זה למה. הטענה החזקה ביותר שלנו, של ההתאחדות הישראלית למעשה,
שלנו, אנחנו ישראלים, אין פה זה, יאללה.
לא, דווקא היא מתבססת על משהו מאוד משפטי, ואני מחזיר להסכמי אוסלו. בהסכמי אוסלו, שחתמה הרשות, מכוחה הוקמה למעשה הרשות הפלסטינית, נכתב באופן מפורש שמעמד ההתנחלויות ייקבע רק בהסדר הקבע.
אוקיי.
אם הוא ייקבע רק בהסדר הקבע, כיצד הפלסטינים יכולים לטעון שההתנחלויות בעצם שייכות להם? הרי אתם הסכמתם בהסכם אוסלו, שההתנחלויות האלה למעשה הן שטח שנוי במחלוקת.
כן.
וזה גם ההבדל בין המקרה של חצי האי קרים לבין המקרה שלנו. בחצי האי קרים, אף אחד לא היה מחלוקת שכשרוסיה פלשה לחצי האי קרים, הוא היה שייך לאוקראינה, היה את ההסדר הבינלאומי שמכיר בכך שחצי האי קרים שייך לאוקראינה, ואת הסכם ההתחייבות של נאטו להגן על חצי האי קרים וכן הלאה. זה לא קיים במקרה שלנו. בהסכם אוסלו נאמר מפורשות שהשטחים האלה הם כרגע שטחים שבמחלוקת. ומה היופי בטענה הזאת? שההתאחדות הפלסטינית הייתה מאוד רוצה להגיד הסכמי אוסלו מתו. רק שאיך היא יכולה להגיד את זה? ההתאחדות הפלסטינית, הכדורגל, נוסדה מכוח זה שיש הסדר הסכם אוסלו.
אז הם לא יכולים להגיד. זה נחמד.
אז הם לא יכולים לראות לעצמם ברגל ולומר הסדר אוסלו מת.
זה מה שנקרא legal tangle. הם ממש קשורים בעצמם. זה נחמד. ושנייה, ההתאחדות לכדורגל בישראל ידעה את זה שהם שיחקו ככה משפטית יפה או שם?
ההתאחדות לכדורגל, צריך לומר את האמת, יש אחד ממומחי דיני הספורט היועץ המשפטי שלה, היוצא, הוא עכשיו יוצא.
אוי, ברק.
עורך דין אפרים ברק. הוא דיין בקס, הוא אחד מהאוטוריטות הגדולות בתחום דיני הספורט. והוא מכיר מאוד את, כמובן, את הנושא.
אז אנחנו בטוחים כרגע. הפלסטינים לא יצליחו להרחיק אותנו מאירופה.
אני חושב שיש לנו טענות טובות מאוד בנושא הזה, אבל אתה יודע שהסיפור הזה הוא לא תמיד בהכרח משפטי.
כן.
אלא הוא הרבה פעמים הכל חוץ מה.
אוקיי. טוב, שאלה קצת גדולה, הייתי אומר. דניס בולוטין, או בולוטין, או בולטון, לא, סתם, בולטין. איך נראה חוזה של שחקן בקבוצה גדולה? זו שאלה מאוד גדולה.
אז טוב שיש לי פה את החוזים שדלפו מפוטבוליקס, כדי שאני אוכל לענות לך על זה, סתם, אני מסתכל פה על החוזה של... של דימריה, אני אנסה לענות מאוד בקצרה ובכלליות.
אוקיי.
נושאים שכלולים, מענק חתימה. באנגליה למשל, נהוג שמענק החתימה משולם בתשלומים חודשיים לאורך תקופת החוזה.
זה בעצם מצטרף למשכורת.
כן, לשכר הכללי. למה? מכל מיני עניינים של מיסוי וכל מיני דברים.
הם מקבלים את התלוש שכר, אז הם מקבלים גוש... של משכורת.
כן, הם מעדיפים לא לקבל את זה באחד, הם מעדיפים לפצל את זה לכל אורך תקופת הסכם, אבל אם מעבירים אותך, אז מיד צריך...
אגב, זה נהוג כמעט בכל ענפי הספורט, NBA, NFL וכאלה, זה... למשל שטום בריידי קיבל חוזה חדש, הוא קיבל מענק חתימה מאוד גדול, ומענק חתימה זה משולם לאורך החוזה שלו, ואז בגלל זה...
מעניין. משכורת, כמובן, במקרה של שחקנים זרים, נהוג לבקש לפעמים מקדמה של מספר חודשים כדי לרעת את הדירה וכן הלאה, הוא צריך שיהיה לו כסף on hand כדי להתאקלם. מגורים ורכב, כמובן, בדרך כלל נהוג לבקש שהדירה תהיה בקרבת מתחם האימונים, כדי שלא יצטרכו לנסוע ברכבות וכן הלאה. טיסות, הרבה שחקנים באירופה שמגיעים מחול, מעגנים בחוזה שלהם ביקורי מולדת, כדי שלא פתאום יגידו להם שבחג המולד הם לא יכולים לטוס חזרה
לא הביתה. לא באנגליה, אבל.
לא. לעתים השחקן דורש כי הקבוצה טיסה בעלויות כרטיסי הטיסה עבורו ועבור המשפחתו. זה מה שקרה למשל במקרה של די מריה. בונוסים, מתחלקים לשניים. בונוסים על הישגים קבוצתיים, אליפות, גביע, הפלה לאירופה. ואישיים כמובן, שערים, בישולים, הופעות. פרסים אישיים וכן הלאה. מי שראה בפוסט שלי בפייסבוק, לבלוטלי היה הסעיף בונוס על התנהגות טובה.
כן. הוא קיבל הרבה מאוד כסף.
מיליון יורו, מיליון פאונד, מצטער, הוא קיבל, אם הוא לא היה מורחק 3 פעמים בעונה, מעניין אם הוא עמד בזה, אני לא בדקתי.
אני חושב שבניס עכשיו הוא איבד הרבה כסף, בגלל שהוא מורחק 3 פעמים בעונה, אבל...
האמת שמה שמעניין זה שליברפול מאמינים בתמריצים חיוביים, להבדיל משליליים, הנטייה הכללית של אנשים זה להגיד, אם אתה תתנהג ככה, אני אקנוס אותך.
כן.
ולא אם אתה תתנהג ככה, אני אשלם לך בונוס.
אני חושב שהתמריצים חיוביים הם יותר יעילים.
אז יכול מאוד להיות, וזה מעניין. לכן מעניין אותי לדעת האם...
תהיה ילד טוב, תקבל... תהיה ילד טוב, תקבל ממתק.
בדיוק. בונוס העברה, זה מעניין מאוד. שחקנים מבקשים, נוהגים לבקש אחוז מסוים מדמי העברה שמשלמים עליהם. זה גם חשוב לכלול בהסכם אם אתה מעוניין בזה. סעיף שחרור, שזה כמובן אחד מהדברים החשובים ביותר של שחקן. ועוד דבר חשוב מאוד, הקבוצה תרצה לקבל רישיון להשתמש בתמונה ובשם שלך לצרכים מסחריים. זה ככה פריס סן ז'רמן רוצה לממן למעשה את הרכישה של ניימר.
כן, שבעצם לא, אבל הוא מבקש את הזכויות, בעצם הוא מבקש שכל כסף שנכנס מדמותו יגיע אליו, נכון?
כלומר, הם מתחלקים.
זה מה שנקרא זכויות תדמית.
זכויות תדמית, image rights, מה שנקרא.
בוא תסביר לי שנייה, image rights, מה זה אומר?
image rights, אני אנסה להסביר את זה, למשל לדוגמה לדין הישראלי, כי זה מאוד פשוט. בישראל אתה לא יכול להשתמש בשמו או תמונתו של אדם לשם ריווח. איך אתה יכול לעשות את זה? אם הוא נותן לך זכות לעשות את זה. וזה בעצם... image rights, זה בצורה הכי פשוטה, אתה רוצה לכתוב את השם בוזגלו על חולצה, תתכבד אדוני ותקבל ממני רישיון.
כן.
כדי לעשות את זה. עכשיו, כשאני נותן את הרישיון הזה, מה אני עושה? אני אומר, אני נותן לך רישיון. אוריאל, אני רוצה לעשות חולצות אוריאל דסקל במועדון בוא עשיתי. אבל בגלל שאתה נותן לי את השם, אתה תיתן לי 15% תמלוגים מכל מה שאתה מרוויח. או X אחוז תמלוגים מכל מה שאני... מכל מה שהקבוצה מרוויחה. כי הקבוצה הרי היא זאת שמוכרת. השחקן לא יכול למכור בעצמו. אין לו את האופרציה הזאת, אין לו את היכולת להקים מערך כזה של מחירות בינלאומי, אין לו ספקים, אין לו מפיצים, אין לו במפעלים. זה תרחה מאוד גדולה. ולכן, הוא אומר, אני אתן לך את הרישיון לנצל את שמי ותמונתי לצורך הריווח שלך, אבל בתמורה לזה, אתה תעביר לי X אחוזים מכל מה שאתה מרוויח. תמלוגים. זה יכול להיות תמלוגים גבוהים, זה יכול להיות גם מאוד נמוכים.
זה תלוי בי.
זה תלוי בך. כן. אם יש לך כוח מול הקבוצה, אז אתה תקבל זה. אבל בזמנו, לדוגמה, הגלקטיקוס הגדולים הוקמו למעשה על יסוד הסעיף הזה.
הגלקטיקוס של ריאל מדריד, כן, לא של מכבי תל אביב.
הגלקטיקוס של ריאל מדריד.
לא היה על פרקוביץ' ג'ובאני רוסו ואבינים.
הם השתמשו למה, הטענה הייתה, לא יודעים באמת כמה זה נכון, יש הרבה ערפה לגבי התקציבים של הקבוצות הספרדיות, אבל...
כבר לא כל כך, דרך אגב. אז בזמנו כן, אבל היום מאוד...
והטענה הייתה שהם משתמשים באימג' רייטס האלה כדי למעשה לממן את הדמי העברה הענקיים שהם מקבלים.
כן.
אז את זה צריך להסדיר כמובן בחוזה. תקופת ההסכם, אופציה להערכת ההסכם. מעניין לציין, אני אגע בזה ממש בקצרה, יש הרבה אנשים שאוהבים את המונח אופציה, אופציה. יש אופציה על השחקן, זה מאוד נפוץ בתחום הספורט.
כן.
חדשות, פיפה לא מכירה בסעיף כזה בדרך כלל.
כן.
אופציה חד צדדית של מועדון.
חוזה נגמר.
בדרך כלל היא לא מכירה בזה, יש תנאים מסוימים מאוד מדויקים שבהם צריך, השחקן צריך לקבל העלאה משמעותית בשכר בין העונה הראשונה לבין העונה השנייה, זה צריך להיות שוויוני, זה צריך להיות, יש כל מיני תנאים כדי שפיפה בכלל תכיר בסעיף כזה, בעברות בינלאומיות. בישראל זה קצת יותר אפשרי ככל שזה מסוים.
זה לא כמו ב-NBA ששם יש בעצם אופציית שחקן ואופציית אופציית מועדון.
לא, אבל ב-NBA אני מזכיר לך, ה-CBA מקנה לשחקנים כוח
אדיר,
רב,
כן.
מאוד.
ו-50% מההכנסה.
50% מההכנסה, ולברון עוד מתלונן אפילו שזה מעט.
ויש לו, לפי דעתי, יש לו קייס בסופו של דבר.
אפשר לדבר על זה, אבל...
כן.
אבל, כן. ברמה העקרונית, אין את הרצון שלהם להרוויח כמה שיותר.
לא, לא, אבל למשל, לברון ג'יימס, אתה יודע, הוא בסופו של דבר, אתה יודע, כשמסתכלים על השווי של הקבוצות, אז קבוצה שווה איתו איקס מסוים מאוד גדול מאשר בלעדיו, ולכן הוא אומר, אני לא מקבל חלק מהשווי הזה. אני, כשאני חותם על הסכמים עם חברות, הסכמי חסות, אז אני מקבל 10% מהחברה. כן? זה ככה אני רוצה את זה. אז אני רוצה... כסף מהשווי. אני רוצה את הכסף, השווי של ה-NBA, של קבוצות בעלה במאות אחוזים בשנים האחרונות. אני רוצה חלק מזה. אוקיי, מה עוד יש שם בחוזה של דימריה?
מאוד חשוב, איסור ספציפי על השתתפות והימורים ושימוש בחומרים אסורים.
בואו קצת נדבר על כל מיני סעיפים ווירדים כאלה.
יאללה, בוא.
יש כל מיני סעיפים ווירדים. בואו... אתה כתבת כמה פעמים על סעיפים מוזרים וכו'.
כן, אני שוב, אני מודה לחבריי האדיבים בפוטבוליקס על האיסוף של המידע הזה. בוא נדבר על סעיפים מוזרים. בוא נתחיל בזה, למה לא? אז דיברנו על בלוטלי כמובן, על הסעיף ההתנהגות הטובה שלו. דניאל אגר הדני, בזמנו עבר מליברפול לברונבי, גאוות דנמרק. בהסכם שלו, לדוגמה, עם ברונדבי שהוא חזר, הקבוצה התחייבה לפרסם את חברת שירותי הביוב שבבעלותו על שלטי החוצות האלקטרונים במועדון.
איזה עסקה מסריחה.
כן. אוסטריה וינה, לדוגמה, אוסרת על שחקניה לאכול בחדר ההלבשה, אוסרת על השחקנים להזמין שירות חדרים במלונות.
בחוזה כתוב, כן. בחוזה הסטנדרטי
כן.
שלהם.
למה? כי הם חשדו ששחקנים מזמינים אוכל לא בהתאם לדיאטה שרשמה להם המועדון באמצעות שירות חדרים, ולכן הם רצו לאסור על זה, יש בזה דווקא היגיון רב מאוד. אוסרת על שימוש בסלולרי בחדר ההלבשה, הנייד צריך להיות סגור ולא במצב שקט, זה כתוב בחוזה. אסור להשתמש בסלולרי גם באוטובוס, ולבסוף, שחקן צריך להשיל נעליו כאשר הוא נכנס לאזור הרפואי.
אוקיי, זה בחוזה.
כן, בגין כל הפרה כזאת, הקבוצה יכולה לקנוס את השחקן. כשרפאל ונדרוורט עבר לבטיס, הקבוצה התעקשה על סעיף בהסכם, לפי ונדרוורט לא יוכל לנעול נעליים אדומות. הצבע של היריבה המושבעת סביליה, בתמורה הוא קיבל בונוס של 120 אלף יורו.
בשבילו ללבוש נעליים אדומות.
על מנת שלא ילבש את הנעליים האדומות. בוא נראה מה עוד פה מעניין. אתלטיקו מדריד מקבלת ממנצ'סטר סיטי 250 אלף יורו על כל 15 שערים שמבקיע אגוארו. 250 אלף יורו על כל 25 משחקים שהוא פותח בהרכב, ובונוס של מיליון יורו אם סיטי זוכה באליפות.
וואלה.
כן, המתנה שלא מפסיקה לתת, מה שנקרא.
וואי, והוא בעצמו כבש והביא את האליפות.
כן.
מגניב.
כן. ולבסוף קוריוז, זה ממש, זה אגדה אורבנית, צריך לציין, אבל יש לה כל מיני תימוכים באינטרנט, שסטפן שוורץ השוודי הצטרף לסנדרלנד האנגלית, הקבוצה גילתה שיש לו כוונה לטוס לירח, לחלל, והאגדה מספרת שסנדרלנד דרשה להכניס לחוזה שלו את סעיף החלל, האוסר על שוורץ להגשים את החלום במהלך תקופתו בקבוצה.
כן.
איזה דברים אתה יכול להכניס לחוזה?
זה פנטסטי. שטויות. אוקיי. טוב, זה נשמע כמו ששלומה פוקס הסתבך במשטרה, אבל שלומה פוקס, או פוקס, הרחקה מהמגרשים לא על ידי משטרה ובית משפט, אלא על ידי הקבוצה, האם זה חוקי?
חוקי זה שאלה גדולה. הדרך של קבוצה להרחיק אוהד מהמגרש היא הרבה פעמים באמצעות תנאי המנוי או הכרטיס.
כן.
למה? כשאתה קונה כרטיס למשחק, אתה למעשה קורא הסכם עם הקבוצה שאתה קונה ממנה כרטיס. יש את התנאים מאחורי ה...
זה בעצם חוזה.
זה חוזה, זה לא בעצם, זה
אוקיי,
חוזה.
אוקיי.
וכשאם אתם תקנו כרטיס או תקנו מנוי, אז אתם צריכים לבקש את תנאי הרכישה ולראות שקרוב לוודאי מופיע שם תנאי שאתם צריכים להתנהג באופן נאות במגרש, בהתאם לתקנוני ההתאחדות לכדורגל וכן הלאה. לכן מה שקורה זה שכשאוהד מתפרע, אני למעשה מבטל את ההסכם איתו ושולל ממנו את המנוי שהוא שילם אליו, וההסכם הזה מבוטל. זה למעשה כלי אזרחי, זה לא כלי פלילי או לא כלי מנהלי, זה משהו אזרחי שהקבוצה אומרת למעשה, האוהד הזה הפר איתי את החוזה, את החוזה שקראתנו כשהוא נכנס למגרש, ולכן אני יכולה לשלול ממנו את המנוי. זו הפרקטיקה. עכשיו, שאל שלמה פוקס גם האם הקבוצה חייבת להראות ראיות. אז אני הייתי אומר שהאוהד מוזמן לתבוע את הקבוצה על הפרת חוזה. אם הוא יתבע את הקבוצה על הפרת חוזה הזה שהיא ביטלה לו את המנוי, יהיה משפט, הוא יוכל לבקש לראות את כל המסמכים ואת כל התימוכים, ושופט יחליט האם הייתה פה הפרת חוזה או לא, מצד מי מהצדדים. זה כמובן הרבה תרחה ולא בטוח שהאוהדים יעשו את זה, ולכן גם המנגנון הזה הוא יחסית יעיל. וצריך להגיד לסיום שהמצב, שלילת מנוי זה עוד מקרה יחסית טוב. בגרמניה ובאוקראינה, לדוגמה, התקבלו תביעות של קבוצות נגד אוהדים על כך שהם ישלמו את הקנס שהוטל על הקבוצה על ידי ההתאחדות. כלומר, נגיד הדלקת האבוקה,
אוקיי, שהאוהדים
ישלמו. והקבוצה קיבלה קנס בסך 20,000 יורו, אז הקבוצה הולכת לבית משפט ותובעת את האוהד הספציפי שהדליק את האבוקה, ואומרת לו, אתה עכשיו תשלם את הקנס, כי אתה זה שגרמת לזה, ולא אני.
כן.
יש עם זה הרבה בעיות, סתם לצורך הדוגמה, נעלה שאלה אחת. בוא נגיד שלקבוצה יש עונש על תנאי, מפעם קודמת. אז עכשיו, הקבוצה תפסה אוהד שהדליק אבוקה, והפעיל את העונש על תנאי. אבל למה האוהד אחראי לזה שהופעל העונש? הרי העונש הזה הוא בסיס גם של מי שהדליק את האבוקה בזמנו.
כן.
למה רק הוא צריך לשאת בעלות הזאת? ולא במי ש... ולא מי שעשה את זה במקור, שגרם לכך שיהיה בכלל עונש על תנאי.
כן.
סתם, זו שאלה משפטית שהיא שאלה טובה. למה כזה דבר צריך ליפול רק על אוהד אחד?
זה גם, אני חושב שיש הרי חוקים נגד עונשים קולקטיביים. כלומר, אז ברגע שאתה, כאילו, עונש קולקטיבי הוא עונש לא חוקתי ולא מידתי. בבית המשפט, כשאתה חושב על זה.
כן, אבל בכדורגל אתה אומר שזה, שעונש קולקטיבי הוא לא מידתי, איזה דרך...
לא, אני אומר, אני אומר, יש, אוקיי, נגיד, 30,000 איש, כן? בן אדם אחד צעק צעקות גזעניות. הצטרפו אליו עוד שניים. אתה יודע מה? עוד ארבעה. אתה מעניש 30,000 איש כשאתה מוציא את הקבוצה לרדיוס או לזה.
נכון.
אז יש פה עונש קולקטיבי לא מידתי.
אני לא בטוח שהוא לא מידתי. אני חושב שאין דרך... ניסיתי בעצמי גם לחשוב על איזה עונש יותר יעיל יש כדי להרתיע התנהגות כזאת. וזו שאלה שהיא קשה. אני יודע שאומרים עונש רדיוס זה בושה לכדורגל, וזה אנטי כדורגל, או משחק ללא צופים זה אנטי כדורגל. אבל אני מסתכל על זה ואני רואה שבהרבה מקומות בעולם יש כזה דבר, אז כנראה שעדיין לא מצאנו את הכלי המדויק שאיתו אפשר להתמודד על זה, להתמודד עם הסיטואציה הזאת. זו שאלה של רגולציה שהיא מעט סבוכה, וצריך להבין האם יש בכלל משהו אחר כזה. סתם אני אתן דוגמה, בזמנו הקבוצות התלוננו על האחריות השילוחית שיש להם. למה הן צריכות לשאת בעונשים כשהאוהדים שלהם למעשה הם אלה שאחראים, והם מתנערים מהאוהדים האלה. ואתה מסתכל בכל העולם ואתה רואה שהנושא הזה של אחריות שילוחית ואחריות מוחלטת של הקבוצות למעשים של האוהדים שלהם, זה משהו שהוא נהוג בכל העולם.
אוקיי.
בכל העולם, אין דבר
אחר. אז אין קייס, אין קייס, אין קייס לנגיד אוהדי קבוצה בישראל להגיע ובעצם להשתמש בוויכוח הזה.
תראה, היה תביעה של אוהד הפועל תל אביב שלא התפרע, שטען ששללו לו משחקים מהמנוי. כי מה קרה? הפועל תל אביב קיבלה בזמנו עונש לא קהל, אני חושב, או משהו בסגנון הזה, והוא אמר, תשמעו, אני שלמתי על מנוי, ואני לא עשיתי כלום, ושללו ממני בעצם שלושה משחקים מהמנוי, תחזירו לי כסף.
כן.
זה היה ניסיון גדול שחשבו שבעקבות התביעה הזאת, אולי יפסיקו עם עונשי הרדיוס.
כן.
או עונשי הרחקה ללא קהל. זה היה רחוק מאוד מהמציאות, כי לכל אחד ברור, זה שוב, זה חלק מהמיוחדות של עולם הכדורגל. יש כאלה אנשים שהם קולקטיביים, ונכון שיכול להיות שזה לא בסדר בתפיסה הכללית של המשפט, אבל דווקא במקרים של עולם הספורט, יש לזה יותר הצדקה מאשר כל עולם אחר. ודרך אגב, אני רוצה להגיד בסוף, זה מעניין, שתשים לב שאנשים משתמשים בשני הטיעונים מתי שנוח להם. כשהכדורגל מיוחד, שרוצים לייחד אותו, אז אומרים הכדורגל מיוחד.
כן.
וצריך להתייחס אליו אחרת. אבל פתאום, כשזה פחות נוח, אז אומרים, רגע, למה אנחנו לא כמו כל תחום אחר בעולם?
כן.
ואי אפשר לאחוז במקל הזה בשני קצותיו. אם אתה מיוחד, אתה מיוחד. וזה כולל גם את העונשים, וזה כולל גם את העברות, וזה כולל גם את יתר הדברים.
הוא יהיה מיוחד עד שהוא יפסיק להיות מיוחד.
נכון. אבל...
זה אוקיי. אפרופו מיוחד, וזה שאלה שלי, ואנחנו נסיים עם זה. נשיא אופה החדש, אלכסנדר צ'פרין, מדבר באופן גלוי ופתוח על תקרת שכר, בשביל להילחם בפערים שנבהרו בכדורגל האירופאי. שאנחנו יודעים שהיום ריאל מדריד מכניסה כמעט 700 מיליון יורו, והיא משחקת הרבה פעמים בליגת האלופות, נגיד, נגד קבוצות שמכניסות פחות מ-10 מיליון יורו, או בספרד גם כן נגד קבוצות של 20 מיליון יורו, וזה פשוט לא הוגן, כי הן יכולות, כי ברצלונה, ריאל מדריד, יובנטוס, פריז סן ז'רמן, הקבוצות הגדולות, יכולות לשלם הרבה יותר לשחקנים שלהם, לצבור ולאגור כישרונות, ובעצם גם להחליש את הקבוצה היריבה, וגם להיות קבוצה הרבה הרבה יותר טובה מהם, כי אתה יודע, שהם יכולים לעלות מהספסל, שחקן שהוא היה שחקן הכוכב של הקבוצה היריבה, אז אנחנו מדברים בעצם על חוסר הוגנות בסיסי בכדורגל. עכשיו, תקרת שכר זה מנגנון הגנה על תחרות שפועל היטב בארצות הברית. יש בעיות, לא אומרים שאין, אבל בזכות התקרת שכר אנחנו רואים שקבוצות אומם גדולות ויכולות להישאר גדולות 4-5 שנים, אבל יש תמיד את הירידה ותמיד יש את האיזונים ויש יותר תחרותיות ולכן יש יותר אלופות וכו'. אז האם תקרת שכר זה משהו אפשרי בכדורגל האירופאי?
תגיד, אני רק רוצה לשאול, אבל עוד לפני שאני בכלל נוגע בהיבט המשפטי, איך זה אמור לקרות? כלומר, איך זה אמור לקרות בלי שהקבוצות עוזבות למעשה את הליגות המקומיות שלהם?
אני חושב שצ'פרין מציע תקרת שכר על ליגת האלופות. כלומר, קבוצה כמו ריאל מדריד לא תוכל לרשום שחקנים שמרוויחים מעל, ביחד מעל 150 מיליון יורו, משהו כזה. ואתה יודע, לפי דעתי האם זה משהו שהוא יוכל לעשות? כלומר, כחוק תחרות?
כן, אז תראה, הרבה פעמים שואלים, למה בארצות הברית אפשר לעשות משהו ובאירופה לא? למה בארצות הברית אפשר לעשות דראפט ולא פה? וכמו שדיברנו גם לפני ההקלטה, התשובה היא די פשוטה. המערכת המשפטית בארצות הברית, ואיך מתנהל ספורט בארצות הברית ובאירופה, מבחינה משפטית זה פשוט שונה. בארצות הברית למשל, הכל נסמך על, כל ההסדרה למעשה נסמכת על הסכמים קיבוציים, מה שנקרא
הסכמי עבודה,
bargaining agreements,
כן.
שחותם ארגון השחקנים עם הליגה. ולמשל באירופה, הנושא הכי גדול של תקרת שכר שמעורר זה דיני הגבלים העסקיים. הפגיעה בתחרות...
של האיחוד האירופאי.
כן, של האיחוד האירופאי, מה שנקרא דיני התחרות.
שזה הדינים הגבוהים, ובעצם מדינה, וזה בעצם הטענה נגד האיחוד האירופאי, שמדינה לא רשאית להמציא לעצמה את החוקים.
נכון.
זה הכל תחת החוק נכון, האירופאי.
יש חוק גדול, דיני התחרות, אומרים שאם יש הסדר שעלול לפגוע בתחרות, אז הוא יכול להיות בלתי חוקי בנסיבות מסוימות. זה חל גם על תחום הספורט. וגם חוק, גם תחום הספורט, ענף הספורט, כפוף לדינים האלה. עכשיו, מה, אתה שואל, מה פוגע בתחרות? זה נשמע מצחיק, זה חוק למען התחרות,
ואנחנו אומרים תקרת שכר זה, 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 כן.
אבל מדברים פה על התחרות הכלכלית, ולמעשה מה שיקרה במצב כזה של תקרת שכר זה שחקנים יוכלו להרוויח פחות.
ירוויחו פחות, כאילו.
ירוויחו פחות, כמובן. קבוצות ישקיעו פחות. סוכני שחקנים, שהם שוק צידי אמנם לכדורגל, אבל גם הם מושפעים מזה.
הם לא צידים לחלוטין, הם, לא, הם שולטים הם, בכדורגל.
נכון, אבל הם אפטר מרקט, כלומר, הם שוק המשך כן. לעיסוק העיקרי. הם יוכלו לגזור פחות עמלות, כי השחקנים הרוויחו פחות.
כן.
אז, והם טוענים, הדבר הזה, זה פוגע בתחרות, כשקבוצות מסכימות ביניהן על כמה המקסימום שהם ישלמו לשחקן, או שהם יוכלו לשלם לשחקן, השחקן נפגע, כי הוא יכול להרוויח פחות. למה שרונלדו לא ימקסם את כושר ההשתכרות שלו?
אבל אם מדברים, בוא נגיד, באמת אנחנו מדברים על סכומים גדולים, כן? היום אנחנו יודעים אתה יודע, ברצלונה משלמת בסביבות ה-300 מיליון יורו לשחקנים שלה, אוקיי? בסביבות 279 מיליון לירות סטרלינג לפי ספורטינג אינטליג'נס. ואנחנו שמים את תקרת השכר ב-250 מיליון, אוקיי? וכל מי שעובר את זה, אפשר לעבור את זה, אבל צריך יהיה לשלם מס יוקרה.
כן, אתה מדבר על תקרה רכה.
תקרה רכה כמו ב-NBA. האם זה לא חוקי?
אני חושב שיהיו טענות לכאן ולכאן. תראה, אפשר להסתכל כבר עכשיו. הפייננשל פייר פליי, שהוא למעשה סוג של תקרה, אבל רכה.
היא רכה והיא פוגעת בתחרות.
משהו רך ביותר, אבל תסתכל איזה שערה זה חולל בשוק הזה. סוכן שחקנים, דניאל סטריאני, אמר, בא לאיחוד האירופי, אמר, רגע, עכשיו אני אוכל לגזור פחות עמלה, כי אתם מונים מהקבוצות להשקיע. באו אוהדים, תבין, אוהדים הגישו תביעה בצרפת, אם אני זוכר נכון, או בלגיה. הקבוצה שלנו תוכל להשקיע פחות. אתם פוגעים בנו כצופה, כצרכן של המשחק הזה.
כן.
כי הקבוצה שלי תוכל להשקיע פחות כסף בשחקנים. בסוף באו הקבוצות עצמן שהטילו עליהן את העונש ואמרו זה, והיה סערה גדולה לאחרונה. בית הדין העליון לעניין ספורט דן בעירור של גלת השרי על עונש שהיא קיבלה, והיא טענה, בגלל הפייננשל פייר פליי, והיא טענה שזה בלתי חוקי, זה סותר את דיני התחרות. אמר בית הדין, תראה, אני מוכן לקבל שהסדר יפגע בתחרות. אם הוא יהיה אחד לתכלית ראויה, ושתיים אם הוא יהיה מידתי. ואלה שני המבחנים. אבל שים לב, בין המילים האלה שלו השתמע, כי הוא אמר לגלת השרי שהוא דחה את הטיעון שלה, אם אתם הייתם מראים לי שהדבר הזה מונע מהשחקן להרוויח יותר, או מונע לשלם, אני הייתי אומר, אתם יודעים מה? יש על מה לדבר, יכול להיות שזה לא חוקי. במקרה הזה, הפייננשל פייר פליי לא עושה את זה, ולכן הוא גם הצליח לעבור ויעבור הלאה.
כן.
לא, אי אפשר יהיה כבר להיפטר ממנו מבחינה משפטית, למרות שניסו בכל הכוח.
האם בתוך הפייננשל פייר פליי אפשר יהיה בעצם להכניס תקרת שכר לתחרות?
תראה.
כי הפייננשל פייר פליי בסופו של דבר זה חוק שנוגע לתחרות. לליגת אירופה ולליגת אלופות.
נכון, תראה, את הצעד הראשון, וופה כבר עשו את הפייננשל פייר פליי, שהוא היה דריסת הרגל הגדולה הזה בתחום של בוא נחוקק עכשיו חוקים שישמרו על התחרות לכאורה, ושיעשו תחרות כלכלית הוגנת בין הקבוצות, את זה הם כבר הצליחו להעביר. עכשיו, מה שהם יכולים לעשות זה שיטת הסלמי. כל פעם לעשות עוד בלוק. עוד בלוק אחד, עוד בלוק אחד, עוד בלוק אחד, עד שלפתע תיבנה לך חומה. ואני חושב שהדרך שצ'פרין מציע היא קצת דרסטית מדי לשלב ראשון, אני חושב שאפשר לעשות את זה בצורה יותר מעודנת על ידי כך שכמו שאמרתי, לאט לאט להתחיל להגביר, להתחיל להגביר, להתחיל להגביר, עד שהשוק כבר יסתגל לזה שהשינויים הקטנים האלה, הם כבר לא נראים כזה שינוי גדול ודרסטי שכולם מתרעמו עליו, אלא ממש צעד צעד, טיפין טיפין ללכת ולנסות לבנות את זה. אבל זו דעתי האישית שלי, ואם צ'פרין חושב שהוא יכול להעביר את זה, דיינו.
מה שנקרא צ'פרין, בוא לפה, אנחנו רוצים לדבר לך. בועז, עורך הדין, בועז סיטי, ממנצ'סטר סיטי, לא, סתם, בועז סיטי מ-FC, FC בועז סיטי. תודה רבה על זה שהחתמת אותי למרות הברכיים הדפוקות, תודה רבה שבאת לפה, ותודה לכם חברים, תודה על ההאזנה. שוב, כנסו לחבר'ה, לחברים שלנו, לנותני החסות שלנו, V-Sport, אנחנו ניתן לינק באתר שלנו, כנסו, תקנו לכם ויטמינים, תהיו בריאים, תודה לכם, וסוף שבוע נפלא שיהיה.